כן, אגב, זה באמת השבוע, אני חושב, ההזכרה של סבא, זכרונו לברכה.
נכון.
כן,
השבוע. כן. איפה אנחנו בתאריך? תאריך? דלת, עברי? דלת, אז ההזכרה זה תת. יופי, טוב.
כן, זה שבוע. בן בזמן.
יופי, שרחי. סבא, זכרונו לברכה. טוב, אז... אני בעצם, אנחנו ננסה... אם ככה, לנסות ללמוד את מה שסבא קרא שיטת התולדות, שזה צורה של קריאת התורה והמדרשים. אבל עם הווריאציה שלי, שזה קצת יותר מכוון, או קצת הרבה יותר מכוון לממד האישי, זה לא סותר, כי התנסיתי, יצא לי לא מזמן כמה תלמידים של סבא שהגיעו אליי, שזה פלא כזה, והלימוד של הממד האישי רק מרחיב את הממד הכללי, זה לא סתירה. אז זה הכיוון שנעשה. אז מה שרציתי להגיד פה בתור פתיחה, שהיסוד של הלימוד שלנו יהיה העברת מוקד. העברת מוקד מזה שעם סבא, נגיד התורה המרכזית שהוא העביר הייתה של התורה שבאה מבחוץ. בזה אני חושב הוא היה יותר תלמיד של הרב צבי יהודה. בעוד שהרב קוק, האבא, היה נוכח מימד בתורה שלו שפחות שמעתי מסבא, זה פחות היה דגש, וזה השתי פסקאות שהבאתי לכם פה. בהכללה, נגיד, זה התורה שבאה מבפנים. כן? שיש תורה שאפשר לקבל אותה מבחוץ,
ויש תורה...
בחוץ, זאת אומרת, או מספר, או מצדיק, או מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, שאומר לנו, כאילו זה בא מבחוץ, ויש תורה שבאה מבפנים. מה? מה זה בפנים? אז זה תכף נקרא, בסדר? אבל זה תורה שבאה מבפנים, זאת אומרת, אני חושב שדיברנו על זה פעם קודמת, הנקודה שהתורה חקוקה על לוח ליבם. זאת אומרת, כשאני רוצה ללמוד תורה, אז אני צריך לפנות פנימה ולא החוצה. ואת כל התורה, את כל הפסוקים אפשר להבין ככה. זה אותם פסוקים, אבל פתאום קוראים אותם בזווית אחרת לאור הנקודה הזאת. נקרא טיפה פה. כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, זה קטע מאורות התשובה, כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מעורבב ומסופק. והתשובה הראשית שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים, אל נשמת כל הנשמות, ואלך ויצד הלאה, מעלה, מעלה, בקדושה וטהרה. כן? אז מה שהוא אומר לנו פה הרב קוק זה, אם יש איזה רגע שאתה שוכח, מסיח את הדעת מלהסתכל בחיים הפנימיים שלך, מיד אתה נתקף בספקות. הכל מתערבב. אז מה זה תשובה לפי הפסקה הזאת? תשובה זה להיכנס חזרה פנימה. וזה יפתור לנו את הספקות. עכשיו, כשאדם יש לו ספקות, הרבה פעמים הוא אומר, מה תעשה? לא יודע מה, תלך, תתייעץ, תלמד משהו, תעשה קורס, תעשה לא יודע מה. לפי התשובה, כל המהות של הספקות שלנו זה שהתנתקנו מבפנים. שכחנו את מהות הנשמה העצמית. הסחנו דעת מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו. אז תשובה זה לעצור ולהיכנס חזרה פנימה. ומיד ישוב אל האלוהים, כן? אתה רוצה לחפש את אלוהים. אתה מרגיש שהתרחקת ממנו, אתה לא מוצא אותו, אתה לא יודע איפה הוא. אז איפה, איך, מה תעשה? אז אומר, הבעיה שאתה התנתקת מעצמך, ולכן התנתקת מאלוהים. הם נשמת כל הנשמות, ואז מעלה מעלה בקדושה וטהרה. ודבר זה נוהג, בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושות, בין בתיקון כל ההוויה כולה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. ברמה הכי פשוטה, עכשיו גם את הפסקאות האלה אפשר לקרוא רחוק כזה תיאורטי, ואפשר לקרוא את זה הכי פשוט. הכי פשוט זה אומר, אם משהו מתחיל לדפוק לא בסדר בחיים, אז התשובה הפשוטה המיידית היא, אתה שכחת את עצמך. זה הרב קוק, לא רבי נחמן. כן, זה לא חסידים. ואם תאמר, עזוב אותי מהכאב ראש הזה, לא רוצה להיות רוחניק, לא נפשיק, לא זה, תן לי. תדבר עם אלוהים, ללמוד תורה, ללמוד גמרא, לא יודע מה. ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל השם ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבצת נידחה, הרי תשובה של רמייה. זה בלוף. אם אתה אומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה את זה, אני אסתדר בלי לדעת מה קורה בתוכי, אז אומר הרב קוק, זה תשובה של רמייה. כן, יהיה זיוף בטוח. שתיסה על ידי זה את שם השם לשווא, זה קיצוני. לא תיסה את שם השם לשווא, זה לא תדבר דיבורי תורה שמנותקים מהפנימיות שלך. עולה לה. אבל, אז זה כאילו המפחיד. אבל הצד המשמח הזאת, זה שהתשובה לאלוהים היא יחסית פשוטה, לא רחוקה, לא מעבר לים. זה אצלך בפנים, רק תסתובב פנימה וכל התשובות שאתה מחכה להם בפנים. על כן, רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו ישוב האדם והעם, העולם וכל העולמים, ההוויה כולה אל קונה, לאור באור החיים. אז הוא אומר, ודאי זה נכון בעם כולו ובאנושות. אבל כל אחד מאיתנו, אז יש לו את החלק שהוא עושה בסיפור. והחלק שהוא עושה בסיפור זה במה שהוא מחובר לעצמו, שב אל עצמו, אז הוא עושה את החלק שלו בתשובה הלאומית. וזהו הרז של אורו של משיח. בסדר? מה זה אורו של משיח לפי זה? שאתה אתה עצמך במלוא הגילוי. זאת אומרת, כמה אתה יותר עצמך, ככה יותר אור משיח מתגלה. בחינת משיח שבך ובחינת משיח בכלל. הופעת נשמת העולם. זה מה זה משיח? שמופיעה הנשמה של העולם. מה זה משיח בפרטיות? זה שהנשמה שלך מופיעה. לא מושג מיסטי. שבעירו ישוב העולם לשורש ההוויה ואור השם עליו יגלה. אז מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? בסדר, הבנתי, לשוב לעצמו זה טוב. אבל מה זה קשור לקדוש ברוך הוא?
הקדוש ברוך הוא זה בטוח קשור. מה זה קשור לדת? זה קשור להוויה האלוהית הכללית.
לא הבנתי, אז תסביר את ההתחלה. למה זה ברור שזה קשור?
כי זה נשמתי. זה בטוח קשור לקדוש ברוך הוא. השאלה איך הפנים שלי קשור להוויה דתית שקיימת, שנראית ככה מבחוץ, שבשביל אולי אנשים זה זיוף.
כן, אז בזה היית משמח את סבא שלי, אם זה בהזכרה, אז אולי כמה פעמים נזכיר אותו. כן, הוא לא אוהב את המילה דת, אני דתי. כן? שותף עם כל מיני אנשים שמחפשים לעשות תשובה. מה זה תשובה? לשוב לעצמם. איך זה קשור לקדוש ברוך הוא? שאתה קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין לך דרך אחרת מלפגוש את הקדוש ברוך הוא חוץ מלהיות אתה. כי אתה, הנשמה שלך היא גילוי של הקדוש ברוך הוא, חלק אלוה ממעל ממש. ואין לך דרך לגלות בחיים שלך את הקדוש ברוך הוא של השני. אתה יכול לגלות רק את החלק של הקדוש ברוך הוא שתמון בך. אז לכן אתה אף פעם לא תפגוש את אלוהים אם תנסה לשחק את האלוהים של השכן. או של הרב. או של לא יודע מי. זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה שאני עובד את האלוהים של השכן. עכשיו, זה יכול להיות בגדול, בכלליות, אנחנו משחקים באותו מגרש. אבל באמת, תפוס את הנקודה, אתה חייב לגלות את הגילוי שלך, שנקרא האות שלך בתורה. האות שלך בתורה זה איך אתה, מתוכך, מגלה את הקדוש ברוך הוא. וזה, הדבר הזה, זה הכי פשוט שיש. זה פשוט, אתה נהיה, אתה בעצמך.
זה נאמר, כנס אל התיבה.
כן. כן.
מה שמעניין פה שהמושג של עם הופך להיות דבר של כל מיני פרט ופרט. כן, זה לא עניין של כלל שאני מתבטל אל הכלל, אלא שכל פרט ופרט הוא מהווה את הכלל.
אז זה גם נכון, אבל גם הוא אומר, רגע, תסתכל על העם. העם עובר את אותה תופעה. מתי העם מתנתק מאלוהים? כשהוא מפסיק לפנות פנימה ופונה החוצה. עכשיו אנחנו מדברים רגע על העם בתור כלל. עכשיו אתה אומר, רגע, אבל זה יוצא שכל אדם צריך להיות איזה מין בן אדם פרטי במקום להתבטל. אז אנחנו לאט לאט נצטרך ללמוד, כמו שאני מבין את זה וקיבלתי מהמורים שלי, את מושג הביטול. מה זה ביטול?
זה דווקא טוב. זאת אומרת שכל אישות הוא אישות בפני עצמה, ובתוך כל האישות האלה זה הופך להיות עם שלם.
כן.
אפילו שיש ניגודים, כאילו, זה לא מתנגד. זאת אומרת, המושג של הכלל, אז הוא לא מתנגד למושג של הפרט.
הוא מבטל את הפרטי.
כן.
זה אדרבה. זה של הקומוניסטים.
כן.
זה לא מסתדר עם כמה פעמים שמעתי מהתורה של הרב קוק, שנשמת כלל ישראל היא בכלל לא אוסף של פרטים. היא נשמת בפי עצמה.
כן. פשוט השאלה היא כזאת. איך אתה מצליח להגיע לחיות במישור כללי בצורה בריאה ומתוקנת? ויש צורה להגיע לשם שכמו מדלגת על איזה חלק חשוב, ואז נהיה תשובה של רמייה. נהיה חיבור רמאי לכלל, מרומה. מרומה לא במובן שמישהו מתכוון לעשות משהו רע, אלא הוא חושב שהחיבור שלו לכלל מתבקש על ידי זה שהוא איכשהו שוכח מעצמו קצת. הוא אומר, אין דבר כזה. ובצורה אחרת נסביר את זה, זה גם רב קוק, הרב החלבן, ומה שקורה כשאתה נכנס פנימה, אתה תמצא מישהו כללי. אבל זה יקרה לבד. זה כל השתיק. השתיק זה שאני רוצה לפנות פנימה ולגלות לבד מבפנים שקורים הדברים שאמרו לי שכדאי להגיע אליהם. זאת אומרת, איפה אני פוגש את התורה? אני פוגש את התורה מזווית אחרת לגמרי. אני נכנס פנימה, ופתאום אני מגלה שאני תתתת את התורה. אבל אני לא עושה טריק. אני לא אומר, אני מחפש, והתשובה הידועה מראש היא התורה. אלא אני מחפש לשמוע מבפנים. מי אני באמת? ואם יצא במקרה שיוצא שמה שזה מסתדר עם מה שכתוב בתורה, אז שיחקתי אותה.
האם התהליך של התשובה שהיא בדרך כלל תשובה שהיא בחוץ, זאת
אומרת, הם מתחילים לעשות את המצוות,
האם התהליך הזה הוא
מבטל
את התהליך
כמי שצריך
לעשות, או שזה
זה תלוי כל אחד.
זה
תלוי כל אחד איפה הוא מונח. אבל לענייננו פה, צריך להתחיל לעבוד מבפנים החוצה. זאת אומרת, תתחיל לשוב אל עצמך, ואז תחבר לזה את המערכות החיצוניות ולא הפוך. או לא יודע מה, אתה יודע מה, אפשר ככה, אפשר ככה. אני עכשיו מדגיש את הנקודה הזאת, ששכח רגע צריך או לא צריך לעשות, מה מותר לי, מה אסור לי. זה לא הדיון. הדיון הוא איך אני מגלה את עצמי במלוא מובן המילה. זה הדיון. בכל סיטואציה נתונה. עכשיו, זה עוד פעם. מי זה אני האמיתי? זאת אומרת, בכל סיטואציה נתונה יש מצב שאני מגלה את עצמי בשלמות, ויש מצב שאני מזייף. ואז זה יכול להתרחב גם למצב שבחיים באופן כללי אני קצת ליד עצמי. אני, כן, ברור.
אבל אתה גם
לוקח
סיכוי שאם אתה תחזור מבפנים, אתה יש אפשרות שתמצא גם את עצמך מבפנים, הוא לא קשור לדרך התורה.
אז זה נכון, תורידי את המילה דרך התורה, תגידי את זה על כל דבר. אני אמצא שאני לא רוצה את זה, ואני לא מחובר זה, וזה וזה, נכון.
מה שאתה אומר זה שחוזר בשאלה, זה סוג של חוזר בתשובה גם כן.
שמה?
נכון.
אתה עולה פנימה, הרי אתה אומר, אל תסתכל על אוסף הדברים החיצוניים שאתה צריך להיות בשביל להיות מוגדר חוזר בתשובה.
אדרבה, אדרבה.
תיכנס מבפנים. תסתכל על עצמך, ומשם את צריכה לשוט את ההתנהגות שלך האמיתית מול הילדות. נכון, שהתקופת היא בדיוק הפוכה ממה שאתה אמור לעשות.
אז אני אומר, אני אנסח את זה בצורה יותר רחבה מאשר סוגיית התורה או לא תורה, אלא זה, אם אני אקשיב פנימה, מה יהיה? אולי אני...
נכון.
כן? זה הפחד של האסירים של מצרים. בסדר? כי זה בלוף אדיר. שמנסים לשמר אותנו אסירים תחת כל מיני מערכות, כאילו אם תהיה חופשי ותהיה מי שאתה באמת, אז אוי ובוי בכל מיני צורות.
לא יודע,
כל אחד, אתה מבסוט או לא יודע מה, אבל אני אומר, זה סיפור. את מי שזה מפחיד, אותך זה לא, אבל את מי שזה מפחיד, אז הרעיון הכללי הוא שאילו, אנחנו צריכים לגלות מה יקרה כשאני אהיה באמת אני, וכל עוד יש איזה סיבות למה אולי עדיף שלא, אז אני אשחק כל מיני מערכות חיצוניות, כדי לשמור על עצמי מלגלות מה יקרה אם אני אוריד את האזיקים. ולפי מה שהוא אומר פה, זה אובדן מהות הנשמה עצמית. בסדר? זה נכון לגבי כל צורה. זה מהלך מאוד חופשי.
אבל אם אתה
כן, אז דיברנו פעם קודמת על הנקודה של מה זה אומר שלחזור בתשובה, זה אומר להיות מאוד חופשי. איך זה מסתדר עם התורה, אולי בכל זאת, כי זה כאילו יופי, אז באתי להגיד, סת, תעשה מה שבא לך, תשכח מהתורה. התורה צריך להתחיל לקרוא אותה אחרת, לא בצורה, מותר לי, אסור לי, אלא להתחיל לראות איך זה עונה על השאלה שלי, איך אני נהיה חופשי, איך אני מגלה את עצמי. התורה זה מערכת של עצות, איך לגלות את עצמי. בשלמות.
דווקא אם אתה מסתכל לספר שמות, אז כל העניין של מצרים, כמו שאומרים, זה לצאת ממצרים, כן? מה הכוונה? שכל הפירמידה של השלטון המצרי, אין לו שמות. פרעה, שר המשקים, כן. שר הטבחים, אין שמות. הפרטי לא קיים. לעומת זאת, בתורה שלנו, זה משה, זה כלב בן יפונה, זה יהושע בן נון. כל אחד, אז הוא מוגדר לפי תכונה מסוימת שהוא מגלה את נפשו בזה. כן? זה בדיוק הפוך.
כן, הבנתי. כן, שושלת שם. בואו נקרא עוד פסקה קצת.
אבל מה זה אומר? זה שתחפש את עצמך בתוך תוכך. כל עוד אתה מחפש את התשובות בתורה. אבל זה קצת...
אז זהו, זה עוד מעט נגיע למקור השני של האדמור מפיאסצנה וזה, אבל בהנחה כזאת, שהתורה יכולה לעזור לי לגלות ולהגשים בעולם את מי אני. באופן אישי ובאופן לאומי.
אבל אתה עדיין מכתיב.
אני לא מכתיב, לא חייבת כלום. לא רוצה תורה, לא רוצה, לא חייב.
אז אנחנו כבר מתרחקים על היום שלך, אתה אומר, זה בסדר, אתה תחפש בעצמי חופשי, אם אתה תחפש את עצמך, כל עד החופשיות הזו, אתה מוצא...
לא, אמרתי, מי שלא רוצה שילך הביתה. במקרה, אני פה מציע דרך כלל, לא מבסוט, סע לשלום, הוא יכול להיות שזו תשובה נפלאה בשבילך, לא לבוא לחפש את זה בתורה הזו. צריך להיות, יש קטע בגמרא, אני לא זוכר איזה המורה זה, הוא אומר, אין אדם למד תורה, אלא ממקום שליבו חפץ. אז אחד התלמידים שלו אמר לו, אם כן, נתת לנו רשות לעמוד, ללכת. אמר לו, כן. זאת אומרת, זה לא יכול להיות משחק. כשהקדוש ברוך הוא מציע את התורה לכל האומות, אומרים, אתם רוצים? הוא אומר, לא תודה. זאת אומרת, מי מקבל את התורה? מי שאומר, כן, אני רוצה משם את ה... זאת אומרת, זה הכל מתחיל מזה, האם אתה בכלל מחפש את הדרך להופיע את עצמך בשלמות, שזה הכוונה לעשות רצון השם? מה זה לעשות רצון השם? שאני אהיה משהו שלח אותי להיות בעולם. אז אני כדאי לי לדעת מה זה. וכדאי לי למצוא כלים איך אני לא סוטה מהנתיב ולא מתחיל לעשות רצונות של דברים אחרים, שזה דהיינו לעשות רצונות של אנשים אחרים, מערכות אחרות, כל מיני. כל פעם שאני בורח ואני לא ממלא את הרצון האמיתי שלי, אז אני לא עושה את רצון השם, כי הוא שלח אותי להיות אני בשלמות בעולם, ואני משחק ליד.
אבל אתה
יוצא
מתוך
הנחה
בעצם שאדם טוב לטיבו. זאת אומרת, אם אני מתחבר לעצמי,
אני אמצא את הנשום, כן, כן. לא, בסדר, ברור, ברור שיש פה הנחה. לא, צריך לעדן עוד קצת, כן? צריך לעדן עוד קצת שזה לא שאין בתוכי חלקים שבורים, אבל שהבסיס, שהפנימיות שלי, ודאי כן.
אז אם אני מחובר עצמי, אז אני אתכוון בצורה חיובית.
כן, ודאי. ודאי זה הנחת יסוד של כל הסיפור. וזה השאלה, עד כמה כל אחד באמת מעז לעצמו להאמין בזה? כן? כמה כל אחד מעז להאמין בזה? שהוא יכול באמת ללכת עם משהו באמת, וייצא מזה משהו טוב. וכל אחד ברמה מסוימת, יש איזה גבול כמה הוא מאמין לזה באמת. כן, ואם... זה אפשר לבדוק. כן?
בכל מקרה פה הוא כותב, איש ישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל אלוהים. זאת אומרת, מפרינתו אין פה אימור. ברגע שאני חוזר לפנימי שלי, זה בוודאות אני חוזר אל אלוהים. לא הולך למקום אחר.
זה יקרה לבד, כן?
זה יקרה לבד. לא, אבל כאילו, זה לא אולי כן, אולי לא. הוא כותב.
כן, כן.
הוא יהיה ישוב על אלוהים.
אבל בסדר, הוא אומר שזה יקרה לבד. אני לא יכול לשחק משחק. אני צריך שזה יקרה לי לבד. עכשיו, אנחנו רובנו לא בטוחים שזה יקרה לבד. בסדר? אז יש איזה זמן כאילו מסוים שהרשינו לעצמנו לחפש, ללכת וזה, ואז החלטנו, נכון? ואז החלטנו, ואז משם כבר מידת החופש התחילה להצטמצם. כבר אסור באמת לשאול עוד פעם את השאלות האלה, ואסור באמת זה, נכון? אז זהו, נו, מה, אנחנו כבר ילדים? זה, יאללה, עכשיו תחליטי. והוא אומר, כל פעם מחדש אתה צריך לשאול את השאלה הזאת, כי זה לא יכול להיות מקובע. התשובה הזאת צריכה להתחדש, כי המהות שלך היא מתחדשת כל הזמן, והיא מגלה עוד ועוד חלקים מתוכך. אז זה לא יכול להיות שפעם אחת כאילו סימנת פחות או יותר את המבנה, ואז זהו, נתקעת.
ואתה חושב שהרב קוק כתב את זה
ותחס
גם
לנשים? כן. כן. לא יודע, לא שאלתי אותו, אבל נראה לי שכן. למה לא?
לא, כי בכל זאת, אתה יודע, הדת יהודית מאוד מתרכזת בגבר. זאת אומרת, יש איזושהי הפרדה והתייחסות נפרדת.
אז מה שאני מלמד ובקבוצות, אנחנו עובדים אותו דבר עם האיש והאישה, ואנחנו רואים שלכל אחד יש את הניואנסים שלו, אבל בגדול ההתרחקויות שלנו מעצמנו, כל אחד סוחב אותם וכל אחד מנקה אותם. אז נקרא רגע את הפסקה השנייה עוד קצת שזה. ואני בתוך הגולה. זה פסוק, זה קטע מיחזקאל. האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא השתחוואה לאל זר. חטא ישראל זה אחרי אלוהי נחר. את עניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. חטא הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה כמוס להיות טעם עץ כטעם פריו. טוב, תטייל. אחרי כמה שורות, באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מנעני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את עצמאים בחומץ, מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל משהו חוץ מהם. והאני הולך ומשתכח, וכיוון שאין אני אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. רוח הפן ומשיח השם, זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו. רוח הפן הוא את השם אלוהינו ודוד מלכנו נבקש, אל השם ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, זה אותו דבר. את עצמנו נבקש ונמצא, הסר כל אלוהי נחר. הסר כל זר וממזר וידעתם, כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם ארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם. כן, זה דברים קיצוניים כאלה, אני חושב. אז החטא הבסיסי, מה הוא קורא חטא אדם הראשון, זה שאדם פנה לדעתו של נחש. הוא התבלבל. היה לו בהירות, הוא ידע משהו, ואז הוא התחיל להקשיב בחוץ. אמרו לו, תראה, ואולי ככה, ואולי ככה, ואולי ככה. הוא אמר, וואלה, נכון, וזהו.
זה הגדרה של חטא, זה להחטיא את המטרה. המטרה אתה צריך לקלוע, מטרה משלימת, אתה גולה החוצה. זה חטא. כאילו, פנית על החטיא, הצידה, ולא נגדה בעצמך, נגדה בחוץ.
כן, בדיוק. לא, אבל הדגש באמת זה ההחטאה לאן. ההחטאה ממה שאתה יודע בפנים כנכון, ואתה פונה ומקשיב בחוץ. זאת אומרת, כל זה באמת, יש פה הנחת יסוד כזאת, שזה מה שאת אמרת, שאם אתה תפנה פנימה, אתה תשמע מה השם רוצה ממך. מה נכון לי לעשות בעולם ברגע נתון, ובכלל. ואני חושב שאם תסתכלו, אין הרבה מקומות שמלמדים בפועל איך אני אמור לעשות את זה וללכת עם זה באמת. כאילו כרעיון יפה, אבל טוב, מחר בבוקר, חביבי, תגיע ב-8 וכן.
צריך גם מלמדים הפוך. מלמדים אותך על מה הדברים החיצוניים שתעשה, שאתה צריך לעשות, ואז אולי תמצא את עצמך.
כן. אז באמת, יש טקטיקה כזאת, אחרי המעשים ממשכו לבבות. השאלה, וזה אדם צריך לבדוק עם עצמו אם זה עבד או לא. כאילו, אחרי כמה זמן הוא צריך לראות, נו, זה הזיז אותי או לא. אז זה זאת אומרת, לצורך העניין, בסדר, מתן תורה. אז מתן תורה, מה קרה שם? מה המסע הזה? זה אם אתה יכול לקרוא את הפסוקים האלה, שאתה משתחרר מהכבלים שלך, ואתה לפתע שומע מבפנים מה קורה פה, מה המשמעות של הבלגן, ומה אני עושה עם זה. אתה לא יכול רק לקרוא את זה, זה קורה. זה קורה. עכשיו, בשביל מה אני בכלל צריך תורה שבכתב? בסדר, שאלה. כן? אבל לפחות התדר של הקריאה צריך להיות שאני לא בא לקרוא בתורה שם שיגידו לי משהו חיצוני לי, אלא אני בא לשמוע את עצמי בתוך התורה. זה לא אגואיסטי מנופח כזה עסוק בעצמו, אלא אני צריך את הגילוי של אלוהים שמתגלה אליי עכשיו. והוא, מה? אז השלב הראשון הוא נתן לנו א', שאלה מצוינת, קודם כל, כן, וזה באמת אפשרי, עוד מעט נקרא גם הפייסצנה, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות, וצריך להביא לכם את המקור הזה מהרב קוק, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להתחיל לקלוט שהתשובה נמצאת שם, כי רובנו בכלל לא מאמינים שהתשובה נמצאת שם. כל מה שאמרו לנו זה בחוץ, 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 בחוץ. אז מה שאני צריך לעשות זה להתחיל לפתח קשב פנימי, מה מתרחש בתוכי, א', ב' של ג' ד'. אני צריך לדעת מה קורה בתוכי בזמן נתון. כשהוא אמר לא ידע, בתשובה ברורה על שאלת אייקה. כאילו כשהקדוש ברוך הוא שואל אותך אייקה, אתה צריך לדעת תשובה ברורה לענות. מה העניינים איתך? איפה אתה? מה עובר עליהם? מה קורה בפנים? איפה אתה בעולם?
מה מבינו? הנני.
בדיוק. הוא אומר הנני, אבל מה זה הנני הזה? זה לא... הנה אני, אני יודע להגיד לך מי אני, מה אני, מה אני רוצה. כן? בתשובה, נגיד תשובה פשוטה, זה מה אתה רוצה? כל פעם שאתה לא יודע להגיד מה אתה רוצה, אז אתה לא יודע לענות על תשובת אייקה. מה אתה רוצה? בכל רגע נתון, גם בחיים, אבל גם ברגע נתון, זה יורד לפרטים הקטנים, במובן של ודאי שבן אדם בסוף רוצה לדעת מה הוא בא לעשות בעולם, שורש נשמתו בעולם. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מזה ששואלים אותך במסעדה מה אתה רוצה, אתה לא יודע להגיד. זה שם מתחיל, זה אותו עניין. זה אותו עניין בקטנות, או בגדול. אה, הסתבר. בסדר, זה... כן. אתה אומר. אז האדמור מפרסצנה אומר, שואלים אותך מה אתה חושב על איזה עניין. אז תראה... כמה, טוב, מה נכון, מה כדאי פה להגיד? הופ, יצאתי החוצה. אז הדבר הראשון, הוא אומר, לא להסיח דעת מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו. זאת אומרת, ההנחיה של הרב קוק, המר כלליות, בסדר? הוא אבי תורת הכלליות. הוא אומר, אתה רוצה משהו למצוא על אלוהים, אתה צריך להתחיל לייצר קשר עם מה שקורה בתוכך. וזה לא מה שאתה נהיה מנותק, בגלל שיש כל הזמן מפגש בין ההתרחשות החיצונית להתרחשות הפנימית. ההתרחשות החיצונית מראה לי משהו, אבל היא גם מעוררת כל מיני דברים בפנים. אם אתה רוצה להבין משהו, אתה צריך לראות את שני החלקים האלה. זה מה שקרה בחוץ, זה מה שהתרחש בפנים, והמפגש ביניהם, שם אני מוצא את הקדוש ברוך הוא.
זה אמונה יש לו באדם.
מה? מי? כן. אני חושב, באמת, אני לא חושב שהרב קוק יש לו אמונה באדם. זה האלף בית של כל התורה כולה. שזה אתה, ואני מחכה לך. דיברנו על פרשת נוח. מה אתה אומר על זה? יופי, אלוהים אמר שהוא רוצה להשמיד את העולם. מה אתה אומר על זה? מה זה קשור? מה זה קשור אליי? שכח לדעה להסתכל מתוכיות החיים הפנימיים של עצמו. אבל איכשהו...
שהוא יסתכל בו ולא יהיה לו אכפת. ואז מה?
מה זאת אומרת? אני בודק ואני מגלה שלא אכפת לי ואז מה?
כן.
מצוין, אז אני כבר עשיתי תשובה. זאת אומרת, זה לא שהתשובה היא שאני מסתכל פנימה ואני מוצא את הדבר הנכון. במרכאות. זאת אומרת, אני צריך למצוא מה יש.
אבל מה עדיף? לא יהיה עדיף שהוא היה אומר... טוב, תציל את העולם, תציל יותר אנשים. זה מה
שציפינו
ממנו, לא
יצא,
והוא לא
עצה, למה? לא, אני רוצה להגיד שהוא לא יסתכל. זה אחד. אבל נניח, אני עונה על השאלה באופן כללי, לא בוויכוח על נוח, אלא...
כן, לפעמים אומרים, מסתכלים בפנים, והחוצה זה יוצא נורא שגוי.
רגע, רגע. אני מסתכל בפנים, וזה יוצא בחוץ שגוי בפרמטרים של מי?
של העולם, רק אתה לא חי לבד.
זה בעיה שלה? אנחנו נכנסים לפרשת הלך לך.
אני אמא של ילדים, אני הסתכלתי מבפנים, יוצא נורא שגול לילדים שלי. אז מה עשיתי פה?
אז אני אמשיך את הקו הזה, כן? קודם כל...
פרוספקציות.
רגע. קודם כל, אז אברהם אבינו, כמו מה שאת אומרת, הבייסיק של להיות אברהם אבינו זה מה? להסכים להיות אני בעבר האחד, וכל העולם כולו בעבר השני. זאת אומרת, אם אתה רוצה אי שם מתישהו, להיות עצמך בשלמות ולגלות את מה שהשם רוצה ממך בשלמות בזמן נתון, אתה צריך להיות מוכן שאחרים יחשבו שאתה לא בכיוון. זה אחד. עכשיו, השאלה זה מתי אני השתכנעתי שהם בכיוון, אז אני, זה גם מטריד אותי הם, אבל מטריד אותי שאני לא מוצא חן בעיניי מה שאני שומע לשאלת היקע. אז אני אומר, לא, לא, זה לא תשובה לגיטימית. בסדר? עכשיו, קרוב השם לכל קוראיו, לכל שיקראו, באמת. אז אנחנו כל הזמן חושבים שיש איזה משהו שאני אמור להיות שזה התשובה הנכונה. אבל אם בפשטות אנחנו נדע שאם אתה אמיתי, זאת התשובה הנכונה, קרוב השם לכל קוראיו, לכל שקראו באמת, לא אלה שישחקו איזה פוזה, כאילו, אתה נכנס לבית הכנסת, בסדר? עכשיו אתה תופס פוזה של דתי. כי מה? כי יש כאילו מה אני אמור להיות פה עכשיו בבית הכנסת, ואיך אני אמור לדבר איתו, וזה וזה. הצגה, אז אומר גם אני אעשה איתך הצגות, אין לי בעיה. אבל בשביל מה באת אליי? תהיה אמיתי, מה אתה עושה לי הצגות? לא, אבל בבית כנסת ככה חושבים, ואני זה, ואני כבר חשבתי שזה... אתה צריך להיות אמיתי. אמיתי אתה קרוב להשם. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לשחרר זה את כל הדמיונות שלנו על מה זה נכון ולא נכון. ואז נשמע, כי הרי למה אני לא שומע? אני שואל פנימה שאלה, אני מקבל תשובות, אבל מראש האוזניים שלי חסומות ל-3,000 מהתשובות שהן מראש מוגדרות אצלי כלא נכונות. תבינים מה אני אומר? יש סיטואציה מסוימת, אני שואל את עצמי מה לעשות, אבל כבר מראש אני שואל את השאלה שברור שאת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה אני לא יכול לעשות. אז תענה לי פה, כן? מה אתה רוצה? לחמניה או שוקו? אני רוצה, לא יודע מה, לא, זה לא באפשרויות שלנו. תבין מה אני אומר, זה שחרר את המערכת, מאוד.
מאוד.
מה?
מאוד.
כן, כן, צריך מאוד לשחרר את המערכת, זאת אומרת, השלב הראשון שאני צריכה להתחיל לשאול את השאלות פנימה, בלי הנחות מוקדמות, מה נכון או יפה שיהיה שם, אלא פשוט מה יש שם. אפילו אם נגיד שאין לי כוח לראות אף אחד ואין לי כוח לילדים שלי, בסדר? אבל אני לא יכולה לשוב אל השם, אני לא יכולה לשוב אל השם אם אני לא פוגשת את זה באמת. אין מצב. אחרת, תשובה של רמייה. זה המצב, שם אתה נמצא, הוא שואל אייקה. אז מה זה אייקה? זה איפה אתה באמת עכשיו? אתה כאילו רוצה להיות, לא יודע, איפה אתה עכשיו? מה מצבך עכשיו, באמת? לא סיפורים. מה אתה רוצה, מה אתה חושב, מה אתה מרגיש, מה בא לך לעשות עם החיים שלך. באמת, לא הסיפורים שאתה מספר לאחרים. עכשיו, אתה נכנס לקדוש ברוך הוא, ואתה מתפלל כל מיני דברים שנראה לך שכדאי להתפלל. אומר, תפסיק לספר לי סיפורים. מה אתה רוצה באמת? איפה אתה? כן? אתה יודע, כמה שקר. אין לנו מושג בכלל. עכשיו, למה אנחנו עושים את השקר הזה? כי נדמה לנו שזה מה שרוצים לשמוע. זה השיגעון. זה בכלל לא מה שהוא רוצה לשמוע. תביא גרם אחד של אמת, אתה קרוב אליו דבוק בו. זהו, אתה הגעת לדבקות. גרם אחד של הצגות, וופ, אתה בחוץ. בסדר?
איך הגענו לזה?
איך הגענו לכל הטיול הזה?
לא, איך הגענו לזה שהיום להיות אדם יהודי
זה לעשות הצגות?
זה לעשות הצגות. הרי אנחנו שם בדיוק. בשביל זה ככה מתנהגים בבית כנסת, ככה מתנהגים בשיעור, ככה מתנהגים...
למה יש מצוות?
בכל מקום.
לא, באמת.
אם את מסוגלת להיות אמיתית בלי המצוות, שיהיה לך בהצלחה. אני אומר עוד פעם. לא, 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 לא הבנת, לא הבנת. עוד פעם. לא, לא מסגרת. אני אומר, בן אדם קודם כל צריך לגלות שהוא לא חופשי בעליל. קודם כל שיעמוד מול זה. אחרי זה הוא ישאל, מה עושים? באמת, אבל אז הוא באמת ירצה לעשות מה עושים, ואז נראה בכלל, אבל אחרי שהוא פגש את זה, אולי איך התורה, הפוך, איך התורה יכולה לעזור לו להתחיל להיות אמיתי. אמיתי בפשט, לא אמיתי בפוזות. אמיתי בפשט.
סליחה על הספק, כאילו, אבל אני מכיר אנשים שהם אחלה אמיתיים והרבה יותר קשורים לעצמם ולרצות שלהם, והם לא כל כך קשורים לקדוש ברוך הוא תתפלל.
אתה יכול לעשות מה שבא לך. סע לשלום.
כן.
אתה משלם משהו בחיים שלך?
אתה?
אתה משנה משהו בחיים שלך? מבטיחות, אין, אף אחד לא רודף אחריך, אין עולם הבא, אין גיהנום, אין כלום. סע לשלום, תעשה מה שאתה רוצה.
שלא, אז מה זה?
לא, 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 מה זה סביר?
לא, אז לא משנה כלום, אתה חושב שזה אומר שהוא קשור לקדוש ברוך הוא?
לא, אני לא מדבר עליו, אני מדבר עלינו. כי למה אנחנו מתחילים לשאול את השאלות האלה עליהם? מתי שאני לא חופשי, אני מתחיל לדון באחרים. אם אני חופשי, אני לא מדבר על אף אחד. אני שואל, רגע, אם אני הכי מבסוט בעולם בחיים שלי, לא הייתי משנה שם כלום, אני חופשי 200%. מה אכפת לי מהו? שעושה מה שהוא רוצה. מתי אני מתחיל להיות אכפת לי מהו? שהאמת קצת בא לי לעשות מה שהוא עושה.
השאלה אם אתה באותו רגע קדוש ברוך הוא, לא, זו השאלה שלי.
לא, רגע, רגע, רגע. תעני על השאלה הזו.
אתה אני, מי שנמצא, אני נמצאת שם, אוקיי, אני חופשי מהשאלה. למה שלא? האם זה אומר שאני קשור לקדוש ברוך הוא? לאו דווקא, מה זה קשור?
חכה, 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 חכה. אז בסדר. אני הולך מהר. אני הולך מהר, זה קצת קיצוני, איך אשתי אמרה עליי, זה קרבי. בסדר, אני לא יודע לעשות לאט, האמת זה קשור לתחילת עד שאנחנו מכירים, אחר כך אני נהיה יותר באיזו. עכשיו זה יריות כאילו וזה, השאלה היא פשוטה, למה בכלל יש סתירה כזאת? למה הגעתי למצב שיש סתירה? או שאני עושה מה שאני רוצה, או שאני קשור לקדוש ברוך הוא. כבר שמענו דיבורים יפים, שהתורה היא נשמתנו הפנימית וזה וזה. בסדר? מכירים את הדיבורים האלה? שבאמת התורה זה העצמיות האמיתית שלך וזה וזה. השאלה אם אתה חווה את זה בצורה פשוטה. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. למצב שזה ברור לך מחוויה, לא מרעיון ששמעת באיזה שיעור, אבל בפועל אתה בכלל לא מרגיש שזאת עצמיותך האמיתית, לפחות בחלק מחייך. אז איך עושים את זה? אז יש שני נתיבים. הנתיב להתחיל לחפור מבחוץ, והנתיב להתחיל לחפור מבפנים, לגלות מי אתה, ותראה, אולי זה יתחיל להיפגש. פעם אמר חבר שלי גם כן, שאלה דומה למה שאת אומרת, הוא מלמד בבית ספר דמוקרטי בזיכרון, או לימד, והוא אמר, יש שם אנשים חילונים, מה זה מקסימים? זה גורם לך לחשוב שאולי לא צריך להיות דתי בשביל להיות מקסים. כן, אבל מה זה אומר? כן?
ברור.
אז זה מה שאת שואלת בעצם. רגע, אם אני מחובר לעצמי, שזה אומר להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אז אולי אני יכול סוף סוף להעיף מעליי כל מיני דברים. זה באמת.
זה איך, השאלה היא הפוכה לגמרי.
למה הם לא זה?
לא, כשאני יכול להיות עצמי לגמרי.
לא יודע, תבדקי. לכן עוד פעם, כשאני דן על מישהו אחר, אני מתחיל לבנות תיאוריות. אין לי מושג, לא יודע מי הוא באמת. אתה יכול לדעת, אתה יכול לדעת מתי. מתי יש לך רוח הקודש? מתי זה קורה? כשאתה נהיה אתה. יש צ'אנס שאתה תדע מתי מישהו רחוק מעצמו, ומתי מישהו קרוב מעצמו ותוכל לעזור לו. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא קודם כל על המקום שלך בול. אתה על המקום שלך בול, אתה יודע לזהות תדרים של אנשים שהם לא על המקום שלהם. אז מה שאתה עושה, אתה קודם כל משחרר את עצמך, ואתה שוכח מכל העולם למה הם ככה, למה הוא ככה, לא יודע מה, ואז אתה מתחיל לדון באחרים, אבל אז יש לך כלים אמיתיים. לפני זה אתה בונה כל מיני תיאוריות, לא יודע. תן לו לעשות את המסע שלו. הוא יעשה את המסע שלו, אתה עשית את המסע שלך, ובסוף נראה, נפגשים, לא נפגשים, איך זה מסתדר, הוא דתי, לא דתי, לא יודע. אבל זה באמת, זה מקום מאוד חופשי. אני זוכר כשלימדתי במכינה, זה קצת הטריד אותי. כי הם שאלו אותי, רגע, אתה לא היית דתי, נכון? הלכת, עשית חיים, ואז בגיל 20 ומשהו, חזרת בתשובה ועוד קוראים לך רבי. אז שנייה, אנחנו גם רוצים ככה. עכשיו זה בעיה, יש לי פה ניגוד אינטרסים. לא, זהו, אז היה, כן, נפל, זה, טוב, אבל עכשיו ניגוד אינטרסים, כאילו אני עכשיו בא במכינה, אני צריך לעשות פוזה שאני נציג של התורה, והם שואלים אותי, רגע, אבל אתה כאילו, אז לעשות כמוך או לא לעשות כמוך? עכשיו התחלתי להסתבך עם עצמי, ופניתי לאיזה תלמיד חכם גדול שהגיע למכינה שלנו לביקור, והוא ענה לי תשובה שהמהות שלה הייתה, כאילו אמרתי לו, תשמע, אני מתבלבל מזה כי הם דומים אליי וזה, אני לא יודע מה להגיד. בגדול המסר שלו היה תחמיר, כדי להתרחק מהם ומההסתבכות שאתה מתבלבל איתם. ועשיתי את זה לאיזה זמן, וזה בדיוק קרה לי הפוך ממה שכתוב פה, עד שהבנתי שזה בדיוק הפוך. מה הבעיה? שאני בחרתי בתורה מתוך חופש מלא, אבל לא האמנתי שהם יכולים גם. עד הסוף. אז כאילו עכשיו אני צריך להגיד להם, לא, 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 אבל אתם לא יכולים ללכת עד הסוף עם זה, כי מי יודע לאן תגיעו, אז בשבילכם אני צריך כבר למכור משהו קצת כבול כזה, קצת של אסירים, שלא באמת...
כל השיטה היא תחמיר, 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 כדי שלא, במקרה לא יברחו.
אבל גם אנחנו ככה על עצמנו, זה העניין. אני לא מדבר, עוד פעם, יש כאילו חוגים שהם מחמירים על הכל. אני מדבר על עצמי. אני מוש חיים, זה... כן.
אבל איפה אנחנו לומדים תורה? בבית ספר, איפה אנחנו לומדים אחרי זה? בישיבה, איפה אנחנו לומדים? שמה לומדים, אנחנו לומדים עם עצמנו תורה. הילדים שלנו. זה לא פנה שאנחנו מגיעים למצב כזה, שעל כל השמחה מוסיפים מחמחה, זה נשאר לצאת החוצה.
כן, הבנתם מה אני אומר?
אתה אומר, אתה בסך הכל מצווה ועושה, ואתה לא מצווה ועושה, זה בצורה מסוימת. אז התהליך שלך הוא כמו תהליך של כל הפוגעים של הקמות, שאנחנו בוחים את זה מתוך כיף, אתה מבין?
אני צריך קצת לשתות
בו.
כן.
אז זה הבעיה שאנחנו פוגשים עם הילדים שלנו, זאת אומרת, אנחנו...
בדיוק, מה הילד שלך? הילד שם לך לפנים כמה אתה באמת דבוק בתורה בצורה חופשית. אתה בלחץ מה יקרה לו, זה רק מעוטט לך שהגיע הזמן לעוד שחרור שלך. שאתה תהיה משוחרר, שהתורה זה באמת הדבר הכי טוב, ולא צריך כבלים לאף אחד. כן?
אבל יש כבלים. זה יותר מורכב מזה, כי אתה אומר, ברגע שאתה מחובר לעצמך, להשם, אבל בעצם אתה לא צריך את כל הדברים החיצוניים.
לכאורה, אתה לא צריך.
לכאורה, אתה לא צריך. אז מה, אז לא הולכת לבית כנסת, לא לשמור שבת?
תעשי מה שאתה רוצה. ואם אני... אז מצוין. אז אנחנו לומדים פה רגע. אז לי, עכשיו, אנחנו לא עסוקים כרגע בסוגיית המצוות ותלך או לא תלך לבית כנסת. אנחנו לומדים איך הפנימיות של התורה מלמדת אותי להיות אני באמת. בוא נדון בזה. סוגיית המצוות, ירושלים בסוף המסע ומתן. לא עכשיו. עכשיו זה כאילו רצים לשם, כי זה כאילו רגע. אז מה יצא פרקטית מהלימוד הזה? מה שיצא פרקטית מהלימוד הזה, קודם כל, שתתחיל לשמוע איך התורה מלמדת אותך להיות אתה. הפנימיות של התורה. אחר כך תשאל, מה זה קשור לחיצוניות של התורה? נראה, לא יודע, כן או לא, אתה תחליט. אבל באמת זה לא משחק. הייתי אומר לתלמידים, זה אי אפשר שאתה יוצא למסע שהסוף שלו ידוע מראש. לך לך מארצך אל הארץ אשר הרקע, אבל תדע לך שבסוף תהיה דתי, תבוא לבית כנסת, כאילו, לך לך מארצך אל הארץ אשר הרקע, ואין לך מושג לאן תלך, וזה ההתחלה של כל הסיפור. אין לך, כי חושבים...
שני, יש ברית בין הבתרים.
עוד לא, זה העניין. קוראים את התורה מהסוף להתחלה. כשהוא יצא בפעם הראשונה לדרך, כמו שאנחנו כל פעם יוצאים לדרך מחדש, זה תמיד אלא לא נודע. אין שם מבטחות, וגם אברהם לא מבטיח לקדוש ברוך הוא כלום, והקדוש ברוך הוא לא מבטיח לאברהם כלום. מה הם מבטיחים? להיות אמיצים, ללכת ללא ידוע. אז אי אפשר מסע עם סוף ידוע מראש. זה קשקוש. כן? אני צוחק, זה קצת גס, אבל לכאורה זה ככה, שספרי אמונה של דתיים, יש ספרי אמונה של דתיים וספרי אמונה של חילונים. ספרי אמונה של דתיים אומרים, יש לך שאלות, נסגור לך אותם, את כל התשובות, אתה לא דואג מכלום, אתה רגוע. ספרי אמונה של חילונים, זה בוא תצא לחפש. אני חושב שזה בניואנס, זה יותר קולע לרוח של התורה. עכשיו השאלה, הרי לכאורה, זה לא נראה ככה בתורה, אני חושב שכן. תביאים, הייתי פעם מאוד קורא ספרי אמונה של חילונים, זה לא רע בכלל, יש ג'ונתן לוינגסטון השחף, האלכימאי, בדולינה, כל, אתם מכירים את הז'אנר הזה? לא יודע, לא מכירים ספרי אמונה כאלה. ספרי מסע חיפוש, זה, המטיילים אוהבים את זה, כל מיני. זה, המסר הוא סע, תצא למסע, תפסיק להחזיק כל כך את זה, זה אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה המוכנות שלך לחיות בלא ידוע. שאתה לא יודע מראש אם אתה בסוף תשמור שבת או לא תשמור שבת, אם אתה תלך ימינה, תלך שמאלה, אם אתה תעבוד בזה או לא תעבוד בזה. זה הלאה, זאת אומרת, כדי להקשיב לעצמי אני צריך אמונה. כדי להקשיב לקדוש ברוך הוא אני צריך אמונה. אני צריך לשאול שאלה פתוחה בלי תשובות ידועות מראש. לצאת לכרטיס כיוון אחד. זה אמונה. בסדר?
צריך את האמונה,
נכון. מה? עכשיו, בונים את זה. אבל אני אומר, קודם כל שנבין שזה הסיפור. טוב, אז איך עושים את זה רגע? אז בואו נראה רגע באדמור מפייסצנה מה הוא אומר. איך זוכים לרוח הקודש אישית?
אתה מעביר את זה אבל באמת לילדים. כאילו אתה יכול לקבל כאילו אני יכול להבין את הילד שיצריך הצבא לעוד עוד שלושה או חצי שנה, חודש או חצי שנה, אבל עכשיו לילד שלי אני צריך ללמד אותו משהו.
מה? איזה גיל אתה מבין?
ארבע. מה אני נותן לו עכשיו בבית?
אז עוד פעם, זה שאלה כבר שמקדימה את המאוחר, כי הדבר הראשון שאני צריך ללמד אותו, זה משהו שאני לא אומר, זה הוא רואה בן אדם חופשי ובתנועה, והם מרגישים את זה בלב שלהם מיד. אז זה אני מלמד אותו. עכשיו, מה אני לא מלמד אותו? כשאני אומר לו מילים שאני לא מאמין להם, אז אני מלמד אותו להתחיל לבלף. אומר, הבנתי. הבנתי מאבא שכדאי לבלף, כי אני קולט שאבא עכשיו אומר משהו והוא לא מאמין לו. אז הבנתי, המסר הוא, תתחיל לשקר. אז הוא מתחיל גם. אז מה אני יכול לתת לו? להיות אמיתי, להיות בתנועה. גם כן, כאילו נדמה לי שאני אמור להיות איזה פסל שנראה XYZ כדי להיות בסדר לילדים שלי. אני נוטה להאמין שאם אתה רוצה לתת משהו זה להראות להם איך נראה בן אדם בתנועה. לא איך נראה בן אדם ש-XYZ. אז אם אבא הוא ככה אבל הוא בתנועה, אז הוא אמיתי והוא בתנועה. כן, אז זה... ואז אחרי זה איך מלמדים את זה לילדים, זה כבר שאלה משנית, זה כבר עוד פעם, זה יוצא לבד. כי השאלה, מה להגיד לו, היא כבר שאלה שהפנימיות שלך מתחילה לענות. זה לימוד מאוד פנימי. שאני כבר לא צריך לצאת החוצה לשאול מה להגיד לו. אני יודע מה להגיד לו. למה אני לא יודע מה להגיד לו? כי התנתקתי מעצמי. אבל באמת, כל רגע נתון, אני יודע בדיוק מה להגיד לילדים שלי. הנשמה שלי יודעת בדיוק מה להגיד לילדים, ואיך למסור להם את התורה והכל. מה חסר? שאני אתחבר למקור הידע הזה. ואני לא אצטרך לקבל קורס מ-XYZ, איך להגיד לילדים, כי גם קורס זה מתיישן, והילד משתנה, והילד הזה הוא כזה. אז אני צריך רוח הקודש. קצת רוח הקודש גם בשבילי, זה השם, הסלוגן. אז זה קטע מאדמור מפייסצנה, מדרך המלך. יש לו ספר, אגב, ארוך על כל הדרכים האלה להתחבר לפנימיות שלנו, שנקרא הכשרת האברכים. אני אקרא קטע קטן מדרך המלך, שזה ספר על פרשות שבוע. בבית ראשון ידענו מה נעשה למעלה על ידי האורים ותומים. ובבית שני שנחסרו האורים ותומים ידענו על ידי הבת קול. ואתה שגם הבת קול נחסר לנו יכולים לדעת על ידי הסתכלות בספר. אז קודם כל הוא מנסה להגיד איך אתה משיג את מקור המידע הזה, מה נכון ברגע נתון, לאן ללכת, מה אתה... כן, מה לעשות? אז הוא אומר, בבית ראשון היה הורים ותומים, אחר כך בית שני היה בת קול, ואנחנו היום יש לנו אמצעי שנקרא הספר, בענייננו זה הספר תורה. כן, זה רואים בגמרא שאמרו זה דילוגים, כן, כל פעם שיש שלוש נקודות זה דילוגים.
אלא מה זה הורים ותומים?
הורים ותומים זה איזשהו כלי שהיה על החזה של הכהן הגדול, שכשהוא היה רוצה לדעת מה לעשות, לצאת למלחמה, לצאת למלחמה, מה, זה היה לו התלבטויות, אז הוא היה פונה להורים ותומים. אז תכף הוא יסביר איך זה קשור אלינו. כן, זה רואים בגמרא שאמרו לענוק הפסוק לפסוקך. יש התלבטויות בגמרא של המוראים ותנאים שהם התלבטו, איזה התלבטות בחיים, אז... ומדי פעם הם היו נוקטים בשיטה, שהם היו הולכים לבית המדרש לילדים הקטנים, ואומרים לו, תגיד לי, איזה פסוק אתה לומד עכשיו? ואז הוא היה אומר להם, והם היו מקבלים מזה את מה שהם צריכים לדעת. אבל הפסוק לפסוקך הוא פתיחת הספר לסימן, לא באופן מקרה באלמה כאמרינן, שיכול לפגוע בפסוק אחר גם כן, כאשר יכפול להסתכל בספר, כשיאמר לענוק האחר פסוק לי. אז הוא אומר, רגע, אבל זה מה זה? זה טקטיקה מגית כזאת? אז אני עוד שנייה נפתח את הספר במקום אחר, אצל לי משהו אחר. כשאני אגיד לילד אחר בבית מדרש, תגיד לי את הפסוק, אין לי פסוק אחר. אז מה? אז זה כזה מין הגרלה. הוא אומר, כי בכלל לא בא כתוב בספר בלבד כאמרינן. זה פה מתחבר למה שדיברנו בתחילת השיר. רק כמו הכהן ששאל באורים ותומים, אף שכל האותיות היו נחרטים לפניו, מכל מקום רק אחדים מהם היו מתנוצצים לפניו לפי צורך תשובתו. כשפותח את הספר, אף שרואה את הכל, מכל מקום דבר זה וזה מתנוצץ לנגד עיניו ומנענע את נפשו, והוא כבר מרגיש מה הדבר שנוגע אליו. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, נדמה לנו גם בכהן שהוא היה הולך, שואל את האורים ותומים, והם היו עונים לו. אבל זה לא בדיוק ככה, אלא היו לו את כל האותיות לפניו, אבל היו חלק שהיו מתנצנצות, והוא אומר, זה, זה, זה וזה. בסדר? אז הוא אומר, ככה זה גם בספר התורה. אתה פותח עכשיו פרשת שבוע. כל אחד מאיתנו פותח את אותו פרשת שבוע. מה חסר כדי שאני אקבל את המסר השייך אליי בפרשה? חסר שדבר זה וזה יתנוצץ לנגד עיניי וינענע את נפשי. אני צריך לשים לב מה מנענע את נפשי. ולהתייחס לזה ברצינות. כי מה שקורה לרבים מאיתנו, א', נפשם מתנענעת כל כך עמוק מתחת לכיסויים, מתחת לפוך, שלא יודעים. ואם יודעים, אז אומרים, זה כאילו שטויות. שזה הרמז לכמה זלזול נוצר לנו במקורות הידיעה הפנימיים, ובזה שזה עושה לי משהו, להפוך את זה לכלי משמעותי. ולא לאיזה בבות, כאילו, הם מקשיבים לזה. מי שרוצה תשובות רציניות, יש לו שיטתיות. אז הוא אומר, אתה רוצה תשובות רציניות, אתה צריך להתחיל ללמוד את איך עובדת נפשך, ויש לה תשובות מאוד רציניות. אני אומר את זה כי אצל הרבה אנשים נתפס ככה, שהחוכמה החיצונית, המדעית, השיטתית, הסדורה, היא מקצועית. ומה שקורה בפנים זה מין בלבלה כללית כזאת, היא לא רצינית ולא מקצועית. זה חמוד לכתוב שירים, אבל זה לא משהו שאתה בונה עליו. נגיד, אתה רוצה לקחת החלטה, אז הרבה אנשים יעשו טבלת, פלוסים, מינוסים, טק, 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 נחליט, בסדר? אבל יש עוד איזה מערכת שיכולה להגיד לך איך להחליט החלטות, והיא מעבר לטבלת הפלוסים והמינוסים. שזה פנימיותך שתגיד לך, למרות שזה לא מסתדר בפלוסים והמינוסים, משהו אחר.
גם בבית ספר לניהול, אומרים לך, תעשה את הטבלאות, אבל אם האינטואיציה שלך אומרת משהו, תלך רק עם האינטואיציה.
זה רוח הקודש, רוח הקודש בבית ספר לניהול, כן? אז צריך לפתח את זה למיומנות, כן? כי אז אינטואיציה זה כאילו, אז איך בונים, כמה שיעורים הם הקדישו בבית הספר לניהול לבניית טבלת הפלוסים והמינוסים, וכמה שיעור לפיתוח האינטואיציה וכלים רציניים להבחין בין אינטואיציות לסתם זה שאני כועס על הפקוד שלי או על זה.
כי בונים את זה הפוך, כי חושבים שההגדרה שאתה כן מחובר לעצמך, וכן האינטואיציה שלך אתה כבר מתחבר אליה. אבל לטבלאות אני צריך ללמד אותך. אבל יוצא שהפוך, יוצא שהטבלאות כולם יודעים לבנות, אבל הם לא מחוברים לעצמם, אבל בבית ספר לניהול הוא לא בא ללמד אותך להתחבר לעצמך. זה לא בבית ספר לניהול.
זה חבל.
בסדר, זה בבית ספר לניהול של החיים, לא בבית ספר לניהול של חברה.
לא, זהו, זה מה שאני רוצה לטעות.
אבל כן אומרים לך, אינטואיציה שלך תלך איתה קודם כל.
אז אני רוצה לטעות, א', אני מחזק את זה מאוד, אני רק רוצה לטעון ש... צריך לתת לזה קבלות לאמירות האלה, כי מה זה אינטואיציה? זה מילה כללית כזאת. מה שהאדמור מפיאסצנה אומר לנו, וכל עולם לימוד פנימיות הנפש, בנוי על זה ככה, שנפשנו היא מורכבת, צריך ללמוד איך היא עובדת, יש בתוכה כל מיני קולות, אתה צריך להבחין בין זה לזה, ואיך לסנן את הדברים שמסיתים אותך, כי גם מבפנים יש דברים שמסיתים אותך, כמו לחץ, פחד, אלבון, כעס, כל זה, אז אתה מסנן את זה, ואז אתה שומע, כי... העצה שלך מבולבלת, האינטואיציה שלך מבולבלת, למשל, כשנעלבת. ואם אתה לא שם לב שנעלבת, ואתה מבין שעכשיו האינטואיציה שלך עקומה, אז אתה תגיד, זה האינטואיציה שלי, וזה לא האינטואיציה שלך, זה נעלבת. זה נקרא בחסידות נגיעה אישית. יש לך נגיעה, עכשיו האינטואיציה שלך התאבתה. אתה לא יודע להגיד מתי זה. כן? אתה לוקח את זה אישית, את הכבוד, את הזה, אתה לא יודע מה, את ה... בסדר? אז הוא אומר, וכן כשעולה לתורה וקוראים את הפרשה לפניו, שומע הוא את כל הפרשה ואיזה תיבות מגרים ומרגשים אותו. והוא יודע כבר איזה דרך מרמזים לו מן השמיים, אין לצורך עבודתו ואין בענייני עולם הזה שמסתפק בהם. אז בזה אני קצת חולק, שאני חושב שבית ספר ניהול יהודי, צריך להתחיל לקחת ברצינות שזה לפחות, אני יודע מה, חצי מהסילבוס, זה זה. כי בעצם מה יוצא? שבעניינים רוחניים ותורניים, כאילו זה לגיטימי הדיבורים האלה, אבל בענייני העולם הזה, זה של השטן. זה כאילו מתעסקים עם הכללים של לא יודע מי. אבל אנחנו רוצים להתחיל להאמין שכשיש לי התלבטות מה לעשות בניהול המפעל שלי, או בניהול המשרד עורכי דין שלי, או whatever, כן? אז הפרשה תענה לי. זאת אומרת, אלוהים מתעסק עם זה, והוא רוצה לדבר איתי על זה, כי זה חלק ממה שאני עושה בעולם שלו. ומה שאני עושה בעולם שלו רלוונטי. כן? וזה לא רק השאלה אם זה כשר או לא כשר, אלא מה שקורה במפעל זה חלק משמעות, זה שאלה רצינית בעיני אלוהים. ואז השאלה, איך אני יוצר שזה מתקשר? סבא שלי חלם שיהיה שולחן ארוך לעורכי דין, שולחן ארוך לשחקנים, שולחן ארוך לזה. כי בחזרה לארץ ישראל יש חזרה לתורת ארץ ישראל שהיא באה להגיד משהו על כל מרחבי החיים. אני חושב שזה נשאר סיסמה, אבל בהרבה פעמים אנחנו לא בדיוק יודעים איך לעשות את זה. איך לעשות את המעבר שהתורה נותנת לי מענה לכל השאלות שיש לי בכל מרחבי החיים. לא רק בשאלה אם אני אבוא לבית כנסת או לא. זה שאלה, אבל בוא נגיד ככה. הנה, רק בדוגמה הזאת. אם הייתי חושב שבקריאת התורה בשבת אני אקבל את התשובות מה אני אעשה בעבודה השבוע, אז לא הייתי שואל אם אני חייב או לא חייב לבוא בבית כנסת, הייתי בא. כי שם אני אקבל את התשובות למה שמטריד אותי. אז
יותר
הכל...
מזה, כי יש איזושהי אמונה שבשבת לא צריכים לעסוק בעניין זה כחול, זאת אומרת שזה מנותק. פה אתה מדבר על משהו שהרבה יותר חזק,
והשבת
משתחברת לעבודה.
כן, כן. אז זה גם צריך, כן, בעיקרון כן. צריך לעשות את הניואנסים שמה של איך אני מתחבר לענייני החול, אז זה לא שאני תובע ועסוק בזה, אבל כן, אני מקבל את הרמז שלי. זאת אומרת, לענייננו זה דיוק יפה. אז עכשיו, אז בוא נבדוק את עצמנו. הנקודה של גם כן בלימוד שלנו צריך להיות לקחת את הדברים בצורה הכי פשוטה שיש. קראתי דבר כזה. אז מחר איך אני בא לבית כנסת? כאילו אני מנסה איך זה עובד? בצורה הכי פשוטה. נגיד כל אחד מאיתנו, מה מעכב שזה יקרה לו הדבר הזה? מה?
מעכב?
למה?
שאני לא שואל...
קודם
כל שאני לא מכיר את עצמי.
תקחו את הדברים כפי שקוראים אותם באוטומציה, תתכוון למה שאתה קורא.
צריך לחשוב. קודם כל, איפה הבעיות שלי, איפה אני נמצא? אחר כך, אני לא יכול למצוא תשובה אם אין לי שאלה.
יפה מאוד. אז קודם כל, שזה דבר ראשון, אייקה. קודם כל, איפה אתה? התורה לא יכולה לענות לך אם אתה לא בא עם איפה שאתה. באמת. עכשיו, חלק מזה זה תשאל את עצמך, רגע, איפה אני? מה עובר עליי היום בעולם? הן בענייני עבודת השם, הן בענייני העולם הזה שמסתפק בהם. ועם זה אתה בא לקריאה. אבל אתה יודע מה עובר עליך. עכשיו, אם אתה קצת עושה הצגה, התורה לא יכולה לענות לך, אומר לך, אבל אתה לא נותן לנו לפתח דו-שיח רציני. כן, כי אתה לא יודע. אז תגיד איפה אתה, באמת. אני, כי ההנחה של התורה היא שהיא באה לתת הדרכה והנחיה איך להתקרב מכל מקום שבו אתה נמצא. מאיפה שאתה נמצא, יש לאן להגיע. עכשיו, אם אתה בצד ימין, אז ההנחיה תפנה שמאלה. אם אתה בצד שמאל, ההנחיה תפנה ימינה. אז קודם כל, תדע איפה אתה.
אתה
אומר לי
גם
מה שאומר פה אדמו"ר מתנא, שאומר לך, ההורים בתומים
אומרים לך את מה
שרצית
לשמוע, אבל לא ידעת איך לקבל אותו.
זה לא רצית לשמוע, למה רצית לשמוע? זה נוגע.
כן, אבל אתה...
לא, יכול להיות שזה לא מה שאתה רוצה לשמוע.
מה שאתה אומר אחרי זה עם...
לא, אתה מרגיש שיש לך איזה... זה רגע לגבי הדבר הזה, אבל זה לא אומר שאתה... זה לא מה שאתה רוצה לשמוע.
אז אני הייתי מנסה אחרת. הייתי מנסה...
הוא מביא לך את התשובה שמתאימה לך.
כן, במובן כזה זה נותן לך משהו שאתה כבר ידעת.
נכון?
כן. אז למה אתה צריך את ההורים ותומים? אתה כבר יודע. למה אתה צריך?
כי אתה לא יכולת למצוא את זה לבד.
כן, אתה כנראה...
אתה בהגדרה בן אדם, אתה לא תמיד מחובר לעצמך. אתה צריך לפעמים מישהו שחבר אותך. או משהו שחבר אותך.
כן, זאת אומרת... לכאורה, למה אני צריך את זה? אני הרי כבר יודע את זה מבפנים. מסתבר, זה לא כל כך פשוט להקשיב ולתת מקום וללכת על מה שאתה כבר שמעת מבפנים.
אבל לפעמים מה שאתה יודע זה לא מה שאתה רוצה לעשות.
אה?
מה שאתה יודע זה לא מה שאתה רוצה לעשות.
כן, אז יש פער בין...
אם ההורים ותומים מדבר, אז יכול להיות שאני יודע שאני צריך לעשות את זה, אבל באמת אני לא רוצה, כי זה כואב. נכון? אז ההורים ותומים אומר, או, זה מה שאתה צריך לעשות.
כן, בוא ניקח דוגמה של הניהול, בסדר? אני מקשיב פנימה. ומשהו בתוכי אומר לי, צריך לפטר את העובד הזה. ואז עכשיו יש חלק בתוכי שלא בא לי לשמוע את התשובה הזאת. כי לא נעים לי, כי לא יודע מה, כי הוא חבר שלי, כי לא יודע. בסדר? אז אני מעדיף, אני משתיק את הפנימיות שלי ואומר, תעזבי, לא רוצה לשמוע אותך עכשיו. כן? וכמו שאתה אומר, לפעמים, באיזה מובן מוזר, אנחנו לא רוצים לשמוע את התשובה הפנימית שלנו. ואז יש לנו עזרים חיצוניים שקצת עוזרים לנו, חברים, צדיקים, תורה וזה, אבל באמת, כל היסוד זה ש... זה, מה היסוד? זה כתוב במדרש, מלמדים אותנו כל התורה כולה במאי אימנו. ואז נותנים סתירה ומשכיחים. זאת אומרת, התורה, או דהיינו, מה זה העולם הזה? מה אני באתי לעשות בעולם הזה? ואיך עושים את זה? כן? זה כבר חקוק בתוכנו, וכל התהליך הוא הזכרות. עכשיו, ההזכרות צריכה להביא בחשבון את ה, את ה... אוקיי, יש משהו מבפנים שמהדהד, וואלה. אתה מבין? מישהו אומר לי משהו, ומשהו בתוכי אומר, נכון, האמת ידעתי זה נכון, אז הוא רק כאילו עזר לי להסכים למה שכבר מבפנים ידעתי ממזמן.
זה יותר מזה, כי מה שאתה אומר זה שאם אני מפספסת החיבור האמיתי שמתחיל לי את התשובות הנכונות, והרבה פעמים אנשים שהם כן שומרים מצוות וכן כל כך עסוקים וכל כך הרבה עניינים של צריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה, איך הם בכלל יכולים להתחבר? זה כאילו הדת מפריעה להם להתחבר לעצמם, עדיף לעשות מדיטציה.
אז תראי, אני באופן כללי אמרתי שאני מעדיף את סוגיית מצוות לא מצוות לשים לסוף המסע ומתן. אבל אם את כבר שואלת, כן, זה כתוב בגמרא במפורש. יש מצב שאדם זכה, התורה נעשית לו סם חיים. לא זכה, התורה נעשית לו סם מוות. זאת אומרת, זה לא מפתיע אף אחד שקצת בקיא במקורות, שיש מצב שהתורה תרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא. כאילו, תעשה לך יותר גרוע. אבל השאלה הפשוטה זה, מתי? אם אני במצב הזה, שאדם ישים לב מתי הוא במצב הזה, ומתי התורה נעשתה לו סם מוות. כן, שהיא גורמת שהוא יתרחק מעצמו במקום שהוא יתקרב לעצמו, אז נכון. אז הוא צריך ללכת לדוקטור שיחזר לתת לו את התרופות הנכונות. כן, איך, רגע, רגע, משהו קרה, התורה נעשתה לי סם מוות.
התורה זה איך, רגע, התשובה יותר נכונה, גם בתוך התורה. פשוט...
כן, איך, השאלה, העבודה של חכמי התורה שבעל פה, זה לצייר את התורה לטוב. זאת אומרת, להוציא לנו מתוך התורה, איך זה לנו, מקדם אותנו לחיים ולא למוות. וחיים זה בין היתר חופש, זה שמחה, זה שאני משוחרר, זה שאני לא עושה חשבון לאף אחד. ש... כן? נגיד דוגמה שנתן הרב אמיר קץ פעם בשיעור שהייתי, הוא אמר שאדם שהוא כעסן, יופי, עכשיו מתחיל ללמוד תורה, אז מה קורה? יש לו 613 סיבות לכעוס. עכשיו לא רק זה, זה סיבות אלוהיות. לפני זה הוא סתם כעס, עכשיו הוא כועס בשם אלוהים. אז האדם צריך להיות מודע לתופעה הזאת שיכולה לקרות, שאתה מלביש את אתה כעסן, ועכשיו יש לך תירוצים כאילו שכתובים בתורה, הם לא כתובים בתורה. או בן אדם הוא פדנט, עכשיו הוא נהיה לחוץ מכל מיני הלכות, זה לא קשור לתורה, זה קשור שאתה פדנט. עכשיו הוא יביא הוכחות, זה כתוב פה, זה כתוב שם, אבל אתה לחוץ. כן, הוא לחוץ, למה לא, הזמן, ג'אנט, קלץ', מה זה קשור? אתה לחוץ. כן, זה לא קשור ל... אז אוקיי. עכשיו, מה כתוב פה עוד? מה אני צריך כדי שזה יקרה לי? זה שיעור מן הקדמות, בסדר? זה על הטכניקה. אחר כך אני אכנס למקורות, הבאתי את זה רק כזה אם נספיק, אבל ההקדמה הזאת מספיק חשובה בשביל לתפוס, שזה כמו, זה אותה תורה, אבל מזווית אחרת, הרבה יותר פנימית, שהיא כאילו יותר מסוכנת, כי מי יודע לאן נגיע, אבל מצד שני יש בה המניות יותר מסוכנות, אבל הן יותר מבטיחות. יותר מבטיחות שאתה יכול להגיע לרמות של חיבור וחופש, שבחיצוניות לא מציעים. אז מה שחסר לנו זה שידע איזה תיבות מגרים ומרגשים אותו. הוא לא רק צריך לחשוב, הוא צריך לשים לב מה קורה לו בלב. מה שחסר זה הלב, מה שהתחלנו לדבר פעם קודמת. לא אומר שלא צריך שכל, אבל אי אפשר שכל בלי לב. וזה החלק שמרגשים אותו. מה זה קשור? מה התרגשתי? Okay? אז הוא אומר, זה סופר חשוב. אתה רוצה רוח הקודש, אתה צריך להתחיל לדעת מה מרגש אותך. זה מצלצל לכם כאילו סבבה או ש... כן? מה מרגש אותי? זה הבינה. זה באמת שייך לבינה, והבינה היתרה ניתנה באישה. כן?
אנשים אין רגש.
לכן, אף שאין לנו יודעים ומשיגים את שאלת ותשובת האורים ותומים, מכל מקום רואים בגמרא שהיה צריך הכהן השואל להיות בעל רוח הקודש. כלומר, אף שלא ברוח הקודש שבו בלבד ידע את שאלתו, טוב, בסדר, נראה לי הספיק. לא, בוא נמשיך קצת. זאת אומרת, הוא אומר כאן בתמצית, זה שזה שילוב של לשאול את האורים ותומים, ורוח הקודש שלך, שזה היכולת לשמוע מבפנים את התשובות. זה מפגש של הבחוץ והבפנים. אתה גם מסתכל החוצה מה קורה, ואתה גם מקשיב פנימה. והחיבור הזה, הוא מוליד את הרוח הקודש, את התשובות הנכונות. כן? כי הוא אומר, אם יש לך רק רוח הקודש, מה אתה צריך את האורים ותומים? הרי אתה יודע מבפנים. אז הוא אומר, לא, צריך את שניהם. את המפגש בין הבחוץ והבפנים. כי אם לא היה לו רוח הקודש, לא היו משיבים לו מן השמיים. זאת אומרת, אם הוא מעצמו, אין לו יכולת לדעת מה נכון ומה לא נכון, אין לו תשובות משמיים, זה לא עוזר. אז ידיעה זו שהשתלשלות אחר השתלשלות של ידיעת האורים ותומים וסתר המדרגה של רוח הקודש. זאת אומרת, אדם שעומד מול הפרשה פה לענייננו, אבל זה דברים אחרים, זה בן אדם יכול לשמוע את זה בכל התרחשות ביומיום. וקולט את המסר הפנימי שנועד במיוחד בשבילו מאחורי התרחשות שנראית סתמית או מאחורי פסוק שהוא קרא כבר 200 פעם, אז הוא אומר, זה ניצוץ של רוח הקודש שאדם יכול להשיג. ואחרי זה אולי ישיג עוד. אבל קודם כל זה להבין מה זה רוח הקודש ואפשר להשיג את זה. כן, גם רק אם שואל הוא והולך בליבו בספר בדבר זה וזה, ורק בשעה שניצוץ של התרוממות מתנוצץ בקרבו, יודע ומרגיש לפעמים תשובתו על ידי הספר. עכשיו, זה המשפט אולי ששווה לשמוע אותו ככה ללב. דבר זה וזה נוגע עד לבבו, וכמו שיבריק בו הדבר פתאום והאירו עיניו. אז אם הלב שלך פתוח וחופשי ומשוחרר, אז אתה תקלוט את זה. אבל מה הוא אומר לנו אחר כך? ואם ליבו מטומטם אז בקטנות המוחין, אתה כועס, אתה לחוץ, אתה לא משוחרר, אתה מפחד, נסתם הדבר ממנו, אין קול ואין עונה. כשאתה בלחץ, אין רוח הקודש, אין מצב. צריך להספיק, זה ומה, ומשימות, ומה עושים, הלך. צריך ליבו רחב, לא ליבו מטומטם בכל מיני זה. אז למשל, ואי אפשר לבאר הדברים ביותר, רק כל ידע אינש בנפש לפי מצבו ידיעות כאלה. זאת אומרת, זה הערך הגדול. בן אדם אומר, מה יעזור לי להשתחרר? אז הוא אומר, להשתחרר זה האלף בית של רוח הקודש, שאתה משוחרר וחופשי. לא בלחץ, לא צריך הכל, יש אומרים אותיות חמץ, חייב, מוכרח, צריך. בסדר? חייב, מוכרח, צריך, אותיות חמץ. כשאתה בחייב, מוכרח, צריך, אין רוח הקודש. אז זה חייב, זה מוכרח, זה צריך, נשאר לי רוח הקודש בין 2 ל-4, ואל תחייב. בסדר? הבעיה זה לוקח זמן. אני רוצה לספר לכם סיפור, למשל. לא יודע אם תאהבו את זה, אולי תפסיקו לבוא אחרי הסיפור הזה, אבל
תרגיש חופשי.
כן, לא, לא סיפור כזה דרמטי, אבל באמת, אני באתי לפני שנה, אני חושב, וכבר לימדתי דברים כאלה וזה, והיה לי כלים. אני מגיע יום כיפור. כתוב יום כיפור כמלאכי השרת, ממלאכי השרת. בסדר? אני נכנס ליום כיפור, מרגיש ש... אני מנסה מפה, מנסה משם. מרגיש אי שקט, נכנס, יוצא מבית כנסת, נכנס, יוצא, לא זה. לא מצליח להסתדר עם משהו, לא עובד. למחרת בבוקר אותו סיפור. עד שאני הולך לחבר שלי, יש לי חבר שאני יכול לדבר איתו בעניינים האלה. אני אומר לו, תשמע, לא הולך, מלאכי השרת ומלאכי השרת, לא מוצא את עצמי, לא מצליח לזה, אני מנסה בכוח, אני מזה. אז הוא אמר לי משהו שממש שינה את עולם התפילה שלי. כאילו, הוא לקח אותי עוד צעד קדימה. אמר לי, מה אתה רוצה? לא לימדו אותנו לעלות. תיאורטית, לא תיאורטית, זה נכון, שמי שנוגע ביום כיפור, הוא יהיה וירגיש כמלאכי השרת, לא כתיאוריה. אבל כדי לעלות לסולם הזה, לא לימדו אותנו לעלות לסולם. אתה מגיע, איפה אתה מונח עכשיו? איפה אתה ואיפה מלאכי השרת? איך מטפסים בסולם? לא לימדו אותנו. אז הוא אמר לי, תשמע, אתמול בערב גם אני הייתי במצב שלך, רק שאני חיכיתי 4 שעות, עשיתי עבודה, ואז התחלתי להתפלל ערבית. אחרי 4 שעות. אבל אז הייתי בערבית של יום כיפור. לפני זה רק הייתי צריך לנקות את כל הבלגן מהנפש.
זה כל יום ככה.
נכון. לכן אין צ'אנס, נכון?
לא, כי... יש דברים שצריכים לעשות, אבל קשה לנו לעשות את זה. להתכונן שעה לפני התפילה כדי לנקות את הנפש, זה בלתי אפשרי, אתה מבין?
אז אפילו דקה וחצי.
כן.
אפילו דקה וחצי. אפילו שנבין שזה עניין. אתה מבין? אני הרבה פעמים חושב שזה נחמד, אבל זה מותרות. מה העיקר? שאני אעשה מה שחייב מוכרח צריך, נכון? אבל כל השאר זה מותרות. אז, איך, ואז אמרתי, אוקיי, בסדר. כאילו, אני אשים את הדברים ככה עם כל ה... שנבין. אמרתי, בסדר. אני הולך לשדה רגע, ואני הולך לדבר רגע עם הקדוש ברוך הוא, ולראות איך אני נכנס ליום כיפור הזה. ואז התחלתי לשים באמת מה שהיה לי בי. אבל אמרתי, לא, תראה, כתוב מלאכי השרת. האמת, אני רעב. אני רק חושב מתי יגמר היום כיפור הזה, מתי יבוא לי האוכל. אין לי כוח לזה, הצום הזה מעיק עליי. לא מבין מה אני צריך את הצומות האלה. אני מאמין שכנראה איפשהו מלאכי השרת, אבל איפה אני עכשיו? אין לי כוח לזה. לא בא לי, רוצה לאכול. ראש השנה אני אוהב, יש ארוחות טובות. יום כיפור, לא אוהב, אני רעב. אז התחיל הסולם ליום כיפור. אז התחיל. עכשיו, איך אתה עובר מרעב, אין לי כוח ליום כיפור? ליום כיפור, בסדר, זו שאלה, אבל השאלה אם אתה מוכן לעשות את זה. וזה אותו דבר עם הילדים, זה אותו דבר עם העבודה, זה אותו דבר עם התורה, עם כל דבר. האם אתה רגע מוכן לפגוש את זה ולהשקיע מאמץ שזה ישתנה וזה ייקח מה שייקח? אני עכשיו צריך לספר סיפור לילדים, נכנסתי הביתה. לא יודע, איזה גיל עם הילדים? יותר גדולים, נכון? תיכון כזה. מה? תלוי. כל אחד זה איזה. אבל שנייה, אתה עכשיו הגעת.
לא רצו להפסיד.
זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים פה זה איך חיים לשמה, איך חיים עם כוונה. מה זה להיות עם כוונה? כל דבר, מעשה עם כוונה, תפילה עם כוונה, מה זה ספר סיפור לילד עם כוונה, מה זה לאכול עם כוונה, מה זה כל דבר, להיות מנהל עם כוונה. מה זה? עם לב. עם לב. אז עכשיו, אתה נכנס הביתה, סתם, זה באמת דוגמאות קטנות, אבל הן באמת מתרחבות למקומות הכי גדולים. נכנס הביתה, טוב, אתמול רצית לספר סיפור, היום אתה רוצה לספר סיפור, לילה טוב. בסדר? אבל מה?
אומרים לך, ילד אומר לך, איזה סיפור אתה
אומר. כן, אז אני איזה. עכשיו, בעבודה זה שמעתי שהולכים לפטר איזה חבר, אני בלחץ כי מחר יש לי דוח להגיש, ואני לא יודע מה, ועכשיו, איך אני מתיישב לספר סיפור פה? הרי אני לא פה בכלל. כן? אז איכשהו, למה אנחנו לא עוצרים ולהגיד, טוב, בסדר, איך אני מביא את עצמי לפה? איך אני עושה את המעבר הזה מכל הבלגן שאני הייתי שם בחוץ, ולמה שאני עכשיו בבית ומשאיר את זה בחוץ, ומסוגל להיות עם הילד שלי? עכשיו, מה רובנו עושים? אנחנו אומרים, טוב, זה לא כל כך חשוב איפה אני בפנימיות, העיקר שסיפרתי את הסיפור, אז אני אספר את הסיפור. נכון. גם אנחנו האמת. אבל איכשהו הסכמנו להזניח
את...
נכון, לפעמים. השאלה אם זה מספיק פעמים, זה מה שאני אומר. זה נכון, יש אחרי המעשים עם השכול לבבות, יש מצב שאתה מתחיל לרקוד, אז בא לך
השמחה. אבל אני גם לא בסדר, להגיד, דווקא אני רוצה להיות שלימה עם עצמי, והיום לא בא לי, למרות שאני רציתי, כאילו, שאני מרגישה...
אז מה את אומרת?
לא לעשות.
אז מה את אומרת?
אז היום זה לא היום שבא לי לסדר את הסבל, זה גם להיות שלימה עם עצמי.
אז מה את אומרת? אז מה השאלה?
איזה מוכן?
לא רוצה לקום בבוקר.
בנורא, לא יקרקו, דידיום. אבל למה
בזמן
היום,
אחר,
עוד שבוע?
נכון,
את
מה, כן.
אבל
זה לא נכון, זה לא נכון שלא יקרה כלום, כי הילד אמר, אבל התחייך,
אמר, אני אומרת, לא רוצה. בסדר, אז אני אומר, אז זה כל אחד במקומות אחרים, זה מה שאני אומר, זה קשור, זה שני דברים. יש את השאלת, האם יש אפשרות להשתחרר, שיש כל מיני תשובות אפשריות, ויש את השאלה שמה שאני כבר מבין שאני כן רוצה לעשות, איך אני משחרר את עצמי, כי יש דברים שאני יודע שאני רוצה לעשות. למשל, יש ערב יום נישואים לאשתי, זה, ורבנו אתמול. עכשיו אני חוזר, ואני לא יודע איך אני מתחיל את הארוחה הזאת, אני כבר קניתי כל האוכל נכון, הכל מאורגן, אבל הלב שלי בטטה. אז איך אני עושה את המעבר הזה? אני יודע שאני רוצה. איך אני עושה את המעבר? זאת אומרת, איך אני עובר מצבים בלב? קודם כל אני רוצה לעורר את החשק שלנו, שנרצה...
כן, זה דיברת.
בסדר, אז התחלנו כאן. אתם רוצים לשאול, אם תחזרו אחורה, תעשו רוורס לשיעור, אתם תשמעו שנתנו כמה טיפים מאוד משמעותיים. אתם רוצים שנאסוף אותם? זה לא ככה טיפים, אבל אפשר את הטיפים. הדבר הראשון שצריך לעשות, לפי המדד שלנו, זה לשאול את השאלה, אייקה. כשבן אדם התחיל לזייף, מה הקדוש ברוך הוא עושה לו טובה? הוא אומר לו, אני אספר לך סוד. איך הדרך הכי טובה לחזור למקום, שזה נקרא תשובה, אתה עפת מהמקום שלך. נזרקת ממקומך, יצאת לגלות. אתה לא על המקום שלך. איך אתה חוזר? אני אספר לך את הסוד. תשאל קודם כל, אייקה. קודם כל, תראה איפה אתה. איפה אתה? אם אתם רוצים, הטיפ הכי פשוט לדעת איפה אני מבחינה רוחנית, זה מה אני חושב, מרגיש ורוצה בזמן נתון. אף אחד לא רשם. זה באמת, זה נשמע דברים קטנים, אבל זה אדיר. כי אם אתה עשית ניסוי השבוע, בסדר? תעשו ניסוי השבוע, שאלו אנשים מה אתה חושב, מה אתה מרגיש, מה אתה רוצה בזמן נתון, תראו שהרבה אנשים לא יודעים לענות. יש מי שיודע הרבה להגיד מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, אין לו מושג, מה הוא רוצה, קל וחומר, או וכו' וכו'. זה אומר, זה האלף בית, זה לדעת איפה אתה מבחינה פנימית. איפה אתה? שאלה ראשונה. אם רק עשית את זה, אתה תראה שכבר אתה חזרת למקום, כבר חזרת ליצור קשר. עכשיו, מכאן ועלה, נראה, אתה רוצה ללכת לאן שהוא, אפשר לראות לאן הולכים. אבל איפה אתה? דהיינו, איפה אני למשל ביחס לזה? אני נכנס לבית הכנסת שומע פרשת שבוע. איפה אני ביחס למה שכתוב פה? אז, אם אני עונה לעצמי בצורה ישרה, איפה אני? ביחס לזה, אז אני יכול להתחיל את הצ'אנס שיקרה לי מה שכתוב פה. לא יודע, כל אחד איפה שהוא מונח. יש את ההוא, זה כאילו, הוא לא מאמין שכלום יצא מהפרשת שבוע הזה, זה כבר משעמם אותו, אז הוא עם האלון, או לא יודע מה, זאת אומרת, איפה אתה מונח? איפה אתם מונחים, ידעי, בהקשר הזה?
אין זמן לעשות את זה. אני חוזרת הביתה, אין זמן להגיד, עכשיו איפה אני נמצאת, מה אני חושבת, מה אני רוצה. יש לי כזה רשימה לדקדק, ובאמת, כולם מצפים.
יושר.
אני חושבת שאני צריכה לעשות את כל מה שאני צריכה לעשות, ואני רוצה להספיק את כל מה שאני צריכה לעשות, ואני מרגישה עומס, כן.
אבל אני אומר, ויש לי ברירה, אבל את בונה את האומץ בשביל להתרחק מעצמך.
לא,
רוב האנשים בונים את האונס בשביל
זה לא כל כך פשוט.
יכול להיות, אבל לא רק, יש גם כאילו זה המצב, זאת אומרת, אז אני אשב,
אני צריך קצת להיות בבית,
אני אשב בחוץ, אני אגיד בוא נירגע לפני שאני אכנס לילדים, אוקיי? אז זה עובד חצי שעה.
אז עכשיו נדמה לנו, מה נדמה לנו? זה כמו, לא יודע מה, האוטו נוסע, בסדר? אוטו נוסע, פתאום נתפס איזה ענף עם איזה פחית על האוטו, בסדר? עכשיו, אנחנו נוסעים, מתחיל רעש, הפחית מתחילה לעשות רעש מאחורי האוטו, טח, 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 מתחיל להתנגש במכוניות, עכשיו אתה ממהר, עכשיו יש פגישה, נכון? אז אתה אומר, אני לא יעצור. טוב, הפחית מתנגשת באיזה מראה, עכשיו יש לך 30 שקל, זה לא, 400 שקל, תלוי אם זה מרצדס יותר, כן? והנוסע הזה, בינתיים זה תוכן לך את האוטו, אתה מגיע לעבודה, אתה כבר צריך ראש מנוע. עכשיו, למה אתה לא עוצר? כי אתה, כאילו אין לי זמן עכשיו לזה, נכון? כמה זמן זה היה לוקח? באמת, לא כל כך הרבה. היה לוקח לך 10 שניות, אתה יורד, אתה מוריד את הפחית הזאת, ממשיך לנסוע. אבל כאילו שכנעו אותנו שעזוב, עזוב, סע, ובינתיים הפחיות יש עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. זה לא כל כך הרבה זמן, יש איזה דמיון שזה ייקח לנו 1,000 שנה ואני אצטרך להיות במדיטציה 30 יום כדי זה, זה לא ככה. לאט לאט בן אדם מקבל מיומנות לחזור למקומו מהר. התשובה לא לוקחת זמן.
יש לי מכונת להיקפל, אני לא חוזרת מהם. לא יודעת. כי הדברים האלה של המציאה שזה...
אוקיי, אז כל מה שאתם אומרות ככה זה, האם זה אפשרי? התשובה הבסיסית שאני רוצה לענות, ונראה לי שהתורה רוצה לענות, זה אפשרי. למי? לכולם. למי זה אפשרי? לכולם. זה התשובה הבסיסית. כאילו אתה אומר, כן. בסדר, זה ה...
זה הישנה, זה הרעי. זהו.
עכשיו, הרב קוק אומר גם כן באורות התשובה, למה בן אדם לא חוזר למקומו, נמצא על מקומו עם הסנטר הזה, עם הזה? כי אינו מאמין בקלותה של תשובה. הוא לא יודע כמה זה קל. הוא חושב שעכשיו זה ייקח לו איזה שבוע, לא יודע מה. כאילו נראה לך שאם היה איזה ריב גדול, אז עכשיו לאיזה שבוע ייקח לחזור מזה. זה יכול לקחת 10 שניות. אם אתה מתחיל להיות מיומן בלחזור לציר, זה יכול לקחת 10 שניות. בטח, בטח, בטח. כן, כן, נכון. נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. כן, כי אם אני חוזר לדוגמה הזאת של יום כיפור, למה זה לוקח לי 4 שעות? זה, כי אף אחד לא עובד איתי, אני לא מאומן בזה, אני מאומן בהכל חוץ ממה לעשות עם הלב שלי. לא לימדו, לא זה, לא מתרגלים, אז זה שריר לא מאומן. אבל ברגע שבן אדם מתחיל להתאמן על השריר הזה, זה לא חייב לקחת 4 שעות. הארי הקדוש היה מתפלל 10 דקות, לא היה לוקח לו 20 שעות להתפלל בכוונות. למה? כי הוא נכנס פנימה בשנייה. הסבא היה אומר שאנחנו פספסנו את המומחיות שלנו, עם ישראל היה אמור להיות מופקד על חוכמת הנשמה. ללמד את כל העולם כולו את חוכמת הפנימיות של העולם, שזה חלק ממה שאנחנו מדברים כאן. ואנחנו רצנו החוצה, זה לא רע בכלל, אבל באמת יש לנו חוכמה אדירה של פנימיות העולמות. והאומות, חיצוניות העולמות. אבל באמת יש לנו את המומחיות של איך הנשמה עובדת, איך יוצרים את הקשר בינה לבין החיצוניות. זה, זה, זה.
אני שהעודים
קצת התחרפו בנו. שד? יש... כן. עשיתי סיבוב שם, יש שם כמה כלים יפים. היום אני לא חושב שהם יתחרו בנו, אבל את צודקת שבוא נגיד ככה. ההודים היום מזכירים להרבה יהודים שחלו בתחלואי המערב שיש להם נשמה. אחרי זה הם יכולים לגלות שתכלס יש אנשים שעסקו בחוכמת הנשמה מימים ימימה גם מתחת לאף שלהם. כן, אבל בעיקרון כן, ההודים נותנים איזה בום כזה של היי חביבי, כנס פנימה קצת, נכון?
הבן דוד שלי היה בהודו כמה שנים טובות, עד שהוא יודעים מה אני מחפש שם, שהכל אצלי עובד חזק.
אוקיי. אז טוב, יש עוד כלים קצת? או נראה לי עברנו את גבול הכלים, לא? הכל בסדר, אני רוצה קודם כל לחזק את הנקודה הזאת, זה אפשרי לכולם, זה לא איזה זה, וזה לא מיועד רק לאנשים שיושבים כל היום ועוסקים ברוחניות, זה מיועד לעורכי דין, לארכיטקטים, לכולם.
שאני
בעדך
ואני יושבת, אני אומרת מה אני חושבת, מה אני רוצה, מה אני מרגישה, ואז זה אמור להרגיע אותי כאילו.
אני ליטשתי. הדבר השני שצריך, הכלי השני, בסדר. אז אני אתן את הכלי השני. הכלי השני שצריך זה מתינות. זאת אומרת, מה שקורה לנו זה ככה. אנחנו מדברים על איזה עניין, ואז פתאום מתעורר בי משהו ואומר, וואלה, נכון, אני רוצה ככה. איך עושים את זה מחר? אז יש לנו רגע. האם אני מוכן לצאת למסע בשביל זה? לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, זה ייקח קצת זמן, יהיה בלגן. אתם יודעים, אברהם...
זה התהליך, אני מפגשת תחילה של תהליך. זה התחלה של תהליך, זה מה שאתה אומר לי?
אז אני אומר, התחלה של תהליך זה שתדע איפה אתה נמצא.
דרך אגב, המסע...
בזמן נתון. המסע התחיל
בנוח, לא הסיבו
את... כן. קודם כל שתדע איפה אתה נמצא. עכשיו, השלב השני של התהליך, זה לא יפה לתת ככה עצות מהירות, אבל בשביל שנתפוס. העצה השנייה של התהליך זה שאתה תסכים להיות במצב הזה שאין לך מושג איך יוצאים מפה. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים באותו הרגע זה, אוקיי, אמרתי, זה, עכשיו איך יוצאים מפה? אז אומר רבי נחמן בתורה ו', כשאדם, הוא מצטט מהגמרא, כשאדם רוצה לחזור בתשובה, מסייעים בידו ואומרים לו, המתן. האם אתה מסכים עכשיו פשוט להיות במצב הזה רגע, להכיר בזה שאתה במצב הזה, ושאין לך מושג מה לעשות עם זה, כן? ולהמתין. זה מצריך הרבה ענווה. לא בא לנו להיות כאילו להכיר בזה, כי הקטע הזה שבו אני מכיר בעניין, אבל אני לא יודע מה לעשות איתו, זה קטע בעצם שאני אסיר, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. ובאמת אני לא יודע מה לעשות עם זה. אבל, אז רובנו או לא מכירים במצב, או מנסים לפרוץ את האזיקים בכוח, שזה רק מסבך אותנו יותר. פשוט קודם כל להכיר במצב, וזה בסדר גמור. זה שלב ראשון, ואתה הולך ומתחיל לקבל מיומנות בדבר הזה של לדעת איפה אתה נמצא. זאת אומרת, לענייננו בדוגמה שלך, שזה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות לפני ישיבה בעבודה, זה יכול להיות לפני שנכנס הביתה, ויכול להיות לפני שנכנס לבית כנסת. רגע, איפה אני מונח? וואי, אין לי כוח, כל המשימות האלה, תיק אחד גדול, ולא בא לי. בסדר? אז הסך הכללי של לא בא לי, אין לי כוח לזה, הסך הכללי זה אומר, אני בחתיכת גלות. אני הכי לא מחובר למצב שיש. אני נכנס הביתה בגלות. עכשיו, השאלה אם בא לך לחזור מהגלות, וזה אפשרי. אבל קודם כל אתה חייב להתחיל להכיר בזה שאתה בגלות. בגלות זאת אומרת שאתה לא בחיבור, אתה בניתוק. ניתוק, המאפיין שלו זה, לא בא לי, אין לי כוח, אני כועס, בא לי לברוח מפה, וזה. אבל אתה חייב להכיר במצב הניתוק בשביל שיש צ'אנס לחיבור. מודה ועוזב ירוחם. Okay? זה צ'יק צ'אק אפשר לחזור, אבל קודם כל, השאלה אם... אם אני מוכן להכיר בזה, שיש חלקים לא קטנים מהחיים שלי, שאני בגלות. שאני בניתוקים, ולהפסיק לבנות עליהם תיאוריות אידיאולוגיות, שככה חייבים, וככה מוכרחים, וככה זה דתי, וככה זה יהודי, וככה זה מבוגר, בסדר? זה לא כלום, זה סתם גלות.
או אימא.
כן, כל זה, כל זה, מלא מלא גלויות. כאילו, הסימן הפשוט, שכשאני לא בגלות, הוא שקט ושמחה. אם אני לא שם, אני בגלות. ככה.
אבל כדי להתקדם, צריך לעבור כמה שלבים, זאת אומרת, כל הזמן, כן.
לא, אפשר. זה קורה לי להתרחק, אבל לפחות...
זה גם להתקדם, אני חושבת.
מה?
יש אנשים הם כל הזמן שמחים, וכל הזמן הבנים. אולי הם לא מתקדמים.
כן,
אז... אולי הם לא מתקדמים, זה כבר חשוב, אנחנו לא יכולים להיות אגואיסטים.
יכולים, יכולים.
להיות שמחים.
יכולים,
יכולים.
אפילו השם יהיה מאוד מבסוט מזה. אפילו הקדוש ברוך הוא יהיה מאוד מבסוט מזה.
כן.
רגע, רגע, רגע. פה אני אתן לכם עוד מושג אחד. עוד מושג אחד שהוא לבדיקה. אני לא אומר שזה את, אבל אני אומר שהוא מושג לבדיקה. מושג לבדיקה... זה שאף פעם הגלות לא תצייר את עצמה כגלות. בסדר? היא תבנה אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הזאת נקראת, למשל, בימימה, אחיזה. אחיזה זאת אומרת מבנה תיאורטי, מבנה תיאורטי לשמר את הגלות. אחד מהמבנים התיאורטיים שאני מכיר אותו מעצמי ומהרבה תלמידים, אני לא אומר שזאת את, אבל אני רק מעלה את זה על השולחן לבדיקה, זה... אם אני לא אסבול ויהיה מנותק וכל זה, אני לא אתקדם. בסדר? מהניסיון הקטן שלי עם עצמי, זה לא נכון. זה לא נכון, אבל ככה הגלות משמרת את עצמה. היא מסבירה שזה הכרח. זה עבודה זרה. עבודה זרה היא בונה את זה שאם אתה תעשה ככה, אז אתה תתקדם לאנשהו. אז ככה פיתו את עם ישראל בכל האלילים, כי הם האמינו שזה נותן להם כוח אמיתי, כוח של התקדמות, כוח של ככה אני אהיה אבא טוב ואני אוביל את הילדים שלי או whatever, כן? למשל, אם, מה, איך אני אתן דוגמה אישית לילדים אם אני אכיר בזה שאני סמרטוט? כן? אז לכאורה, כדי לתת דוגמה אישית לילדים, אז אני צריך לעשות כזה זה. וזה לא נכון. אבל אז יש הרבה כאלה אחיזות שלאט לאט אתה צריך להכיר אותם, איך החתיכת חושך הזאת בנתה תיאוריה כדי לשמור אותה. מבינים מה אני אומר?
זה גם הרבה פעמים החינוך שגם שדיבלת, זאת אומרת שיש כמה דברים שהכניסו...
כן, בחטא יחמת נעימי. כן, כן, זה דוד המלך אומר. זה פוקד אבון אבות על בנים. זאת אומרת, אתה יורש את הגלויות האלה מההורים. אבל העיקר שלך זה שאתה מכיר בזה שזה גלות שירשת מההורים, ואתה מחליט להשתחרר ממנה. כן? כאילו הפולניות וה... צרפתיות, וכל אחד סוחב כל מיני גלויות כאלה שהוא מקבל בירושה, והוא צריך לפוקד מלשון פיקדון, שיפקידו את זה בידיך כדי שאתה תשתחרר. ואתה אומר, נו, אבל ככה חילחו אותי. מה אכפת לי? אני רוצה להשתחרר מזה. אז, אבל אולי, אז נסיים בזה טיפ אחר.
אבל אתה צריך להיות אמיתי מעצמך.
שלב א'.
זה ראינו שבוע שעבר.
מה באמת השאלה? אז מה באמת השאלה?
מתי צריך לזרוק את האמת? מתי לא? מתי יש מקום, מתי יש במה
אמת? מתי שהאמת מרחיק אותך מעצמך, אתה צריך לזרוק
אותך. כן, אז באמת זה, יש בזה, המדרש של פעם שעברה, שאלנו למה הוא מתייעץ עם המלאכים, ואחר כך הוא זורק אותם. אז בשלב ראשון, הוא שמע את האמת, וזה נכון. אחר כך מה עושים? זו שאלה שנייה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מדלג על זה שהוא שואל מה העניינים. כן? אז שלב ראשון זה האמת, תפגוש אותה. אחר כך נראה מה עושים איתה, זו עוד שאלה. ובוודאי שיש בזה מלא ניואנסים ומלא הפכים וזה, אבל השאלות המרכזיות צריכות להיות מתוך המקום ולא מבחוץ. זאת אומרת, אתה יכול לשאול איך מגיעים לירושלים, ויגידו לך, תשמע, אתה נוסע באיזה צומת, ואז שם יש כוס קפה כזאת של זה, לא יודע, איזה חברה, איזה רשת, ואז אתה פונה שמאלה, ואז אתה זה, ואתה שואל כל מיני שאלות, איך זה ייראה אז וזה, אבל הכי פשוט, תיסע לשם, תראה, זה כל כך יהיה פשוט. התורה היא מפת דרכים רוחנית. כשאתה מגיע למקום הרוחני הזה, אז הרבה מהשאלות נופלות. כן, כי בפועל אתה שואל שאלה מבפנים, ממצב מציאותי שאתה פגשת אתמול ולא מרעיון. ואז יש לך את השאלות עליך. כן? ואז התורה יכולה לענות. אז הנקודה השלישית, ואולי בזה שווה לסיים, זה באמת היה ככה, לפני שניכנס למקורות, היום זה היה הרבה, זה שאתה צריך פטנט לחשוף את האחיזות האלה. אמרנו שיש אחיזות אינטלקטואליות על הגלות שלנו. אז צריך כלי עזר לחשוף את הבלוף, כי הרי הבלוף הוא משכנע אותך ואתה משוכנע בו, אז איך יוצאים מהלופ? אז אתה צריך להיות מאוד תמים ופשוט ולהשתמש באיתות אחד מאוד קריטי. שקט ושמחה. אם אתה תלך בתמימות ופשטות עם המדד הזה, אי, זה מרושמי, יופי, חשה. אם תלך בתמימות ופשטות עם המדד הזה, אז זה כלי עזר לחשיפת בלופים. למשל, אני שואל את עצמי מה לעשות, ואני מחליט שם, כן? ואז אני שואל בפנים, רגע, יש שקט ושמחה מההחלטה הזאת? מה שעושה לך, אוי, פוי, אוי ואי, בסדר? אז עכשיו, מה שאנחנו צריכים, שלא יכול להיות שעניתי את התשובה הנכונה, ובפנים יש הרגשה של אוי ואי. אין מצב כזה יותר.
מה זה לא עושה לך אף פעם את זה? שאתה יודע שזה מה שאתה עושה עכשיו, זה באמת מה שצריך לעשות, אבל כואב לך?
זה לא יכול להיות, זה כפירה. שזה מה שנכון לעשות וזה מביא לי עצבות, זה כפירה. תקשיב טוב, עוד פעם, תשמעו טוב מה אמרתי. זה כפירה. עשיתי נכון וקיבלתי מוות? זה לא יכול להיות. אז זאת אומרת, כן, התשובה היא, זה לא יכול להיות, שאני עושה את הדבר הנכון ואני מקבל עצבויות. לא יכול להיות. ברגע שאתה משתכנע בזה, פשוט הקליפות מתחילות ליפול אחת-אחת. הבעיה שאנחנו כל הזמן אומרים, כן, אבל אולי פה, כן, נכון, באופן כללי, אבל כאן, זה הדבר הנכון, ולא נורא שהלב שלי אומר לי, כן, עזוב, אל תפריע לי, כן? אנחנו משתיקים את האיתות הכי נפלא שניתן לנו, שניתן לנו בחטא אדם הראשון. מה קורה לך כשאתה מזייף? אתה נהיה עצוב, ביצבון תוכלן הכל ימי חייך. שתיים, אתה מכין נורא להתאמץ בשביל לחיות, החיים נהיים מאומצים, בזה את הפרחת תוכל לחם, ואתה לא שמח במי שאתה, אתה מתחיל להתבייש ולהתחבא. זה התוצאות המיידיות של הזיופים שלנו. אז אם זה קורה לך, זה סימן שאתה זייפת. אז אתה הופך את הכללה לאידיאולוגיה. אתה אומר, לא, פה בעולם הזה צריך עיצבון, צריך בזיית הפרחה, זה הכללה, זה לא המטרה.
מה פולניה לא צריכה לסבול?
זה סוג של עבודה זרה פולנית כזאת. ממש, אם נענים למדד הזה, אז אני אומר, אל תעשה עם זה כלום בהתחלה. רק תתחיל לתעד לעצמך את הפער הזה. רגע. יש פה, זה נראה לי שזה הדבר הנכון, אבל כל הפנימיות שלי אומרת לי, אוי ואי. אז הדבר הזה הוא איתות ראשוני של סתירה פנימית, של פירוד רשויות, ריבוי רשויות בתוכי, אני רק רושם אותו, אני עוד לא יודע מה לעשות עם זה, אבל אני אומר, זה לפחות, אתה מסמן את זה במרקר. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מתחיל, אני מתחיל לקבל תמונה של איפה אני נמצא. כן? ואז, אם אני מקבל תמונה של איפה אני נמצא, יש צ'אנס שאני אצא מזה. מה? לא, זה באמת לא כל כך מסובך. באמת לא כל כך מסובך.